אנחנו נשתדל בלי נהדר להצליח במה שכל שנה אני מנסה להצליח, בינתיים זה לא הלך, גם להגיע לסליחות. כן, מי שלא יודע, יש מנהג ישראל קדום בהושענא רבה, בסוף הלילה קוראים את ספר תהילים ומחלקים אותו לשבעה חלקים, ובין חלק לחלק יש סליחות קצרות, ואחרי זה תפילת שחרית. אז או שילך או שלא ילך. טוב, יש לפניכם צילום של הדפים הראשונים של מסכת סוכה. אנחנו נלמד בעזרת השם את הגמרא, פשוט מאוד. כלומר, מטרתנו הערב היא ללמוד את הגמרא, ונשתדל במהלך הלימוד לראות למה, לא רק מה הגמרא אומרת, אלא למה הגמרא מתכוונת. וזה לא כל כך פשוט, כי אפשר בזה לטעות. כן, ברגע שמנסים לתת פרשנות אלגורית הגמרא, אפשר להגיד דברים שהם רחוקים מן הפשט ומן השכל, אבל לפי כן רואים פה שדברים בכל זאת נאמרו כמעט במפורש, ולכן עלינו לראות את הדברים בעומקם. אני קורא כאן את המשנה הראשונה, בעצם אנחנו נלמד את הסוגיה הסובבת, כמעט כולה אנחנו נלמד בעזרת השם, את הסוגיה הסובבת מסביב למשנה הראשונה במסכת סוכה. המשנה הראשונה מדברת על סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, ורבי יהודה מכשיר, ושינה גבוהה 10 טפחים, ושינה 3 לפנות, ושחמתה מרובה מצילתה פסולה. וכן, המשנה אומרת לנו שיש 4 דברים שפוסלים בסוכה. אמיתי שיש עוד דברים, אבל המשנה מונה 4 פסולים הנוגעים לממדיה של הסוכה. הפסול הראשון הוא סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה. בתורה לא נאמר מה צריך להיות גודלה של הסוכה. בסוכות ישבו 7 ימים, חכמים מוסרים לנו שצריך שהיא לא תהיה גבוהה מ-20 אמה. גם אנחנו רואים שרבי יהודה מכשיר, עוד פסול נוסף, יש גובה מינימלי, צריכה להיות גבוהה לפחות 10 טפחים, כלומר חלל של 10 טפחים למטה מן הסכך, ושאין לה 3 דפנות, אלא רק 2 או רק 1, או בלי דפנות בכלל, פסולה, או שחמתה מרובה מצילתה, שיש בה הרבה שמש. כן? אז הסוכה הזאת היא פסולה. והשאלה היא, מה המשמעות של הדבר הזה? סך הכל, מה רוצים מאיתנו? אז אנחנו נראה דרך הגמרא, ואז נוכל לחזור גם אל המשנה עצמה. יש בהתחלה בגמרא איזשהו דיון שהוא לכאורה חיצוני לגמרי לנושא שלנו. תנן הטעם שנינו שם במסכת עירובין. משווים את המשנה שלנו למשנה במסכת עירובין. מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט, רבי יהודה אומר אינו צריך. כלומר, יש בדיני עירובין, מה זה מבוי? מבוי זה רחוב צר שיש לו 3 צדדים. כלומר, לא רחוב מפולש כמו בימינו שנכנסים לרחוב ויוצאים מהצד השני, אלא זה אפשר לומר כמו מבוא, מה שנקרא בימינו, נכנסים אל הרחוב הזה ויוצאים מאותו מקום שבו נכנסו. האם המקום הזה הוא רשות היחיד או רשות הרבים? מדין תורה זה נקרא רשות היחיד, למרות שזה שייך להרבה אנשים. אבל חכמים תקנו שכדי שיהיה מותר לטלטל בשבת במבוא כזה, צריך להוסיף לו או לחי או קורה. מה זה לחי? זה קרש שעומד מן הצד, או קורה זה קרש שעומד בפתח של המבוא, ואז מותר לטלטל בתוך המבוא. בלי זה אסור. עכשיו, כשמדובר על הקורה, הקורה שעומדת בראש המבוא, הקורה הזאת, זה ברור מה שאני אומר, אני שואלך מהר מדי. אם זה מהר מדי, תגידו לי. אם הקורה הזאת גבוהה, אז לא רואים אותה. והרי כל המטרה של החכמים כשהם תקנו לשים קורה בפתח המבוא, זה כדי שאדם ישים לב שהוא עובר מרשות לרשות. לכן צריך שהקורה הזאת לא תהיה גבוהה מדי. אז עד כמה היא יכולה להיות? עד גובה של 20 אמה. כן, זה, אם כן, יש לנו משנה בתחילת מסכת עירובין, אומרת, מבוא שהוא גבוה מ-20 אמה ימעט, רבי יהודה אומר, אינו צריך. אתם רואים פה מיד את ההבדל בניסוח, שהמשנה שלנו אמרה פסולה, ורבי יהודה מכשיר, ואילו שם כתוב ימעט, ורבי יהודה אומר אינו צריך. ואז נשאלת השאלה, אם יש לנו אותו מבנה של מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, היה צריך לנסח באותו דבר. היה צריך להיות כתוב מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה, פסול, ורבי יהודה מכשיר. לא כך כתוב, אלא כתוב ימעט, ורבי יהודה אומר אינו צריך. מה ההבדל בדבר הזה? זה מה ששואלת הגמרא, מה ישנה גבי סוכה דתני פסולה? כלומר, לגבי המשנה אמרת בלשון סתמית פסול, ומה ישנה גבי מבוי דתני תקנת? במבוי אמרת לי מה אני צריך לעשות כדי לתקן את המצב, כלומר להוריד את הקורה. ימעט, הכוונה להוריד את הקורה. מדוע לא אמרת לי את זה לגבי סוכה? סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, יוריד את הסכך. היה אפשר להגיד את זה. אז על זה עונה הגמרא, סוכה דאורייתא תני פסולה, מבוי דרבנן תני תקנת. כלומר, כיוון שהסוכה היא פסולה מן התורה, אז אומרים עליה פסולה, מה שנקרא לגבי מבוי, אתה לא יכול להגיד על המבוי שהוא פסול, הרי מי פסל אותו? חכמים פסלו אותו. וכן, זה לא, אי אפשר להגיד שם, כך, והיא בעיתה מה בדאורייתא נמד. תני תקנת, אפשר גם לומר שגם בדין תורה, אם אומרים מה שצריך לעשות כדי לתקן את המצב, זאת אומרת להוריד את הסכך, אבל אז זה יוצר אצלנו איזושהי בעיה, כי יש כל כך הרבה דברים בסוכה שצריך לעשות, למשל סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, ימעט, ושאינה גבוהה 10 טפחים, יגביע, ושאינה 3 דפנות, יעשה, ושחמתה מרובה מצילתה, יוסיף סרח. אז זה היה מעריך מאוד את המשנה, וזה לא דרכה של המשנה לדבר באריכות, לכן אומרים, מיהו סוכה דנפישין מילה, כמו הסוכה שמרובים ענייניה, פסיק ותנה פסולה, אמר בלשון סוכה קצרה, פסולה, מבוי דלה נפיש מילה תנה תקנת, מה שניתן למבוי, שאין דבריו מרובים, אז אפשר להגיד את המילה ימעט, וזה לא מעריך את המשנה. אתם רואים פה לכאורה, הדיון בגמרא הוא דיון, זאת אומרת, צורני, פשטני. כן? יש לנו בעיה לגבי סגנון המשנה, לעומת, סגנון המשנה במסכת סוכה, לעומת סגנון המשנה במסכת עירובין. אגב, אני רוצה להעיר שמרצה בלי כוס מים זה לא ילך, חייבים שיהיה לי איזשהו כוס משתייה, כן? והסיבה לך בגלל שמי שמדבר אז הוא מתייבש יותר מהר, לכן הוא חייב שיהיה לו אשתו. כן, השאלה, מדוע באמת המשנה, הגמרא עוסקת בזה? האמת היא, צריך בשביל זה להבין קצת יותר, לא, כוס אחת מסוים.
זה למעלה מהשם המה?
השאלה באמת בדיני מבוי, מאיפה זה מתחיל כל הדיון הזה? מדוע רבי יהודה מכשיר וחכמים פוסלים? במבוי, לא בסוכה. אז הגמרא במסכת עירובין אומרת שחכמים למדו מפתחו של היכל ורבי יהודה למד מפתחו של אולם. כלומר, הפתח של ההיכל היה גבוה 20 אמה. זאת אומרת שפתח לא יכול להיות יותר מ-20 אמה. כלומר, ודאי שבמקדש עשו את הפתח כמה שיותר גבוה, ואם לא עשו יותר גבוה מ-20 אמה, משמע שפתח זה עד 20 אמה, אחרי זה כבר לא פתח. לכן אמרו, אם הקורה של המבוי גבוהה מ-20 אמה, צריך למעט. ואילו רבי יהודה למד מפתחו של אולם, שהפתח של האולם היה גדול הרבה יותר מאשר פתחו של היכל, היה גבוה 40 אמה, ולכן הוא אומר, הקורה יכולה להיות גבוהה כמה שרוצים. בסדר? זה המקור של המחלוקת לפי הסוגיה הראשונה בעירובין. מעניין מאוד שבתלמוד הירושלמי, על הסוגיה שלנו, את זה לא חולק לכם. זה לא חולק לכם המקור הזה. בתלמוד הירושלמי, הגמרא שואלת על מסכת סוכה. מדוע חכמים פוסלים ורבי יהודה מכשיר? ואז הגמרא אומרת, למרבה הפתעתנו, שחכמים למדו מפתחו של אחד ורבי יהודה מפתחו של אולם. כלומר, אותם טעמים שנאמרו במסכת עירובין, נאמרים לפי הירושלמי, על המחלוקת במסכת סוכה. וזה משמעותי. כי לפי התלמוד הירושלמי, קודם כל לפי הבבלי, בענייני מבוי, אנחנו לומדים מן המקדש. כלומר, הטלטול של האדם ברשותו הפרטית בשבת, זה נלמד מצורת המקדש. כלומר, ארגון המרחב בעולם הזה, כל כולו שורשו בארגון המרחב האידיאלי שהוא בית המקדש. זה היסוד של הגמרא במסכת עירובין. בתלמוד הבבלי אנחנו נראה שלא ולפי התלמוד הירושלמי אותו דבר לגבי סוכה. גם סוכה, הממדים שלה צריכים להיות נלמדים מבית המקדש. מה זה אומר? שהסוכה היא מעין מקדש. מה עושים במקדש? משרים את שכינתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים ברצינות את דברי הירושלמי, יוצא שהשכינה, שהסוכה היא מקום השראת השכינה. ולכן כל הממדים של הסוכה, כל ההלכות שלה, יילמדו בצורה ישירה או עקיפה מבית המקדש. זה גם בספר הזוהר. צילה דמיימיותה, שבעה ושפיזים אילאים קדישים שנמצאים בסוכה וכל הדברים האלה. אנחנו נראה שבבבלי, לעומת זה, יש התעלמות מוחלטת מזה. כמעט. כלומר, בבבלי, כל הטעמים שנלמדו בירושלמי מן המקדש, נלמדים מעניינים רציונליים אחרים לגמרי. יש לזה כמובן הסבר. אתם מבינים מה שאני אומר, כן? או שאני הולך מהר מדי. כי מי שלא מבין, זהו לכם, יש בוחן לפני הסליחות, אתם צריכים לענות על זה, כן? על כל החומר. עכשיו, ההסבר הוא פשוט מאוד. הבבלי הוא תורת חוץ לארץ. ובתורת חוץ לארץ רחוקים מן המקדש. זה מקום שבו לא שורה שכינה. אז אדם איננו מרגיש בסוכה שלו בחוץ לארץ שהשכינה שורה שם. אז הוא לא יכול ללמוד את הלכותיה של הסוכה מבית המקדש. הוא לא יכול פשוט. מה שאין כן בבבלי, וזה בירושלמי, ששם זה ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ולאחרית שנה, אז כשאדם בונה סוכה בארץ ישראל, הוא חש באופן ספונטני שאכן הוא נפגש עם השכינה. ולכן אין פלא שהלכותיה של הסוכה נלמדים מבית המקדש. זאת הערה כוללת. יחד עם זאת, שריד של ארץ ישראליות נמצא בסוגיה שלנו. בזה שהגמרא מרגישה צורך להשוות בין המשנה בסוכה למשנה בעירובין. והמשנה בעירובין בהחלט לומדת את ההלכות מן המקדש. אז אף על פי שזה לא מוזכר במפורש, אבל איזשהו זכר להשוואה בין הסוכה לבין המבוי נשאר. זה רושם של תורת ארץ ישראל שנשאר בתחילת הסוגיה. זאת הערה כוללת לגבי מה שאנחנו נלמד הערב. עכשיו בואו נגיע עכשיו לגופו של עניין, זה בשורה 5, בסוף שורה 5, מינה הנה מילה. כלומר, הגמרא שואלת, מניין לנו דברים אלה? איזה דברים? שסוכה שהיא גבוהה מ-20 אמה, סוכה. אמר רבה. כאן אנחנו נמצא שלושה טעמים. אף לא אחד מהטעמים האלה לומד מן המקדש. אבל לומדים מדברים אחרים. בואו נראה. אמר רבה. דאמר קרא, שהרי אמר הכתוב, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. כלומר, רבה מבין שהפסוק מחולק לשניים. ידעו דורותיכם. כלומר, חייבים, כלומר, יש דין בדיני הסוכה, שהוא הדין לדעת, למען ידעו דורותיכם. כלומר, צריך לדעת שאתה יושב בסוכה. כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, זה טעם הדבר. אבל הדין הוא לדעת. לכן הוא אומר, עד 20 אמה, אדם יודע שהוא דר בסוכה. למעלה מ-20 אמה, אין אדם יודע שדר בסוכה משום דלה של טבעה אינה. כלומר, אם האדם יושב בסוכה, אין דרכו של אדם להגביע את ראשו ולהסתכל על התקרה אם התקרה היא גבוהה. אבל אם התקרה נמוכה, אז אדם מסתכל, כן, התקרה, כן, רואים. זה למטה מ-20, מה אדם מסתכל? אבל אם התקרה היא מאוד גבוהה, אדם לא יעקם את העורף שלו או את הצוואר שלו באופן ספונטני, ולכן הוא לא ישים לב שהוא בכלל נמצא בסוכה. וכאן, זה נקרא לא שלטה בעינה, לא שלא רואים, אבל לא מסתכלים. רבי זרה אמר, מאחר, רבי זרה חולק על רבה, הוא אומר טעם אחר. יש פסוק בישעיהו, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב. יש פסוק שמדבר על המצב של הנפש בחיי העולם הבא, שכביכול לנפש יש כמין סוכה שחופפת עליה. אז אומר, כתוב וסוכה תהיה לצל. משמע שהסוכה נותנת צל. כלומר, זה הגדרתה של הסוכה. עד 20 אמה אדם יושב בצל סוכה, למעלה מ-20 אמה אין אדם יושב בצל סוכה, אלא בצל דפנות. ככה זה... זאת אומרת, צריך שאדם יושב בפחות חלק מן היום בצל של הסכך, ולא רק בצל של הדפנות. אז באמת, יש באמת דיונים על זה. יש תוספות בדף עמוד ב' שדן בשאלה הזאת, האם זה תלוי בגודל הסוכה, כלומר אנחנו נעשה פרופורציה, וגם יש תשובה של התשבץ בנושא הזה. אבל זה פרטים, אני עוד נכנס לפרטים. אתה צודק שבאמת יש דיון הזה. כן, אז אין אדם יושב בצל סוכה, אלא בצל דפנות. אמר לה אביי, אלא מעתה העושה סוכתו בהשתירות קרניים, הכינה מדלה מסוכה, זאת אומרת, לפי דבריך, אתה רבי זרע, יוצא שאם אדם עשה סוכתו במקום הנקרא השתירות קרניים, מקום שבו יש צוקים גבוהים מאוד, ואז יוצא שתמיד אדם יושב בצל של הצוקים האלה ולא בצל של הסכך, אז תאמר שזאת לא סוכה. אמר לה, לא, זה לא נכון. התם דל השתירות קרניים יקרא צל סוכה. כלומר, אם תוריד את השתירות קרניים, יישאר צל לסוכה. אבל אחר, כשאתה שם דפנות גבוהות, דל דפנות, אפילו אם תוריד את הדפנות, לקצל סוכה, הצל של הסכך פונה הצידה ולא במקום ישיבתו של אדם. אם כן, יש לנו טעם ראשון לפסול של הגובה של 20 אמה, זה רבה, בגלל שאין אדם יושב בצל סוכה, כלומר, אין אדם יודע שיושב בצל סוכה, שיושב בסוכה. ההסבר השני, רבי זרע, שאומר שצריך לשבת בצל, וההסבר השלישי, הנה הוא, ורבה אמה, מאחר. מה אומר רבה? בסוכות ישבו שבעת ימים. מה זאת אומרת בסוכות ישבו שבעת ימים? הוא מסביר שהתורה התכוונה, אמרה תורה, כל שבעת ימים צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. עד 20 אמה אדם עושה דירתו דירת ארעי, למעלה מ-20 אמה אדם עושה דירתו דירת ארעי אלא דירת קבע. כלומר, לא ייתכן שאדם יבנה בית שהוא גבוה כל כך ולא יעשה אותו בחומרים חזקים, קבע. ואילו התורה דיברה על דירת ארעי, אז זה עד 20 אמה. אמר לי אביי, אז אביי מקשה על זה, זה לא יכול להיות, אלא מעתה עשה מחיצות של ברזל וסיכך על גבן, הכינה מדלה וסוכה, יוצא לפי זה שהאם אדם עשה אפילו סוכה נמוכה, אבל הוא עשה אותה עם קירות של ברזל, אתה רוצה להגיד שהסוכה הזאת תהיה פסולה? אגב, שימו לב שאביי לא חשב על פסול מעמיד. כן? מספרים שיש איסור להעמיד את הסכך בדבר המקבל טומאה. עד כמה שאני יודע, מחיצות של ברזל זה דבר שמקבל טומאה. ורואים פה מתוך השאלה, שמובן מאליו שזה כן סוכה כשרה. כן? מישהו התקשר אליי לפני החג, שאל אותי, תגיד, כבוד הרב, במה לקשור את הסכך? אמרתי לו, תראה, הכי טוב זה חוטי ברזל, וזה מחזיק הכי טוב. כן? אבל, טוב. אמר לי, אז הוא אומר, אחי כאמין הלך, אני התכוונתי לומר לו שאסור לעשות את הסוכה חזקה, אלא עד 20 אמה, זה אדם עושה דירתו דירת ארעי, כלומר אדם רגיל לעשות דירת ארעי למטה מ-20 אמה, כי אביד לדירת קבע נמי נפיק. אז הוא יצא ידי חובה גם אם הוא יעשה אותה דירת קבע, למעלה מ-20 אמה, זה אדם עושה דירתו דירת ארעי קבע, כי אביד לדירת ארעי נמי לא נפיק, כלומר למעלה מ-20 אמה אין דרכו של האדם לעשות דירת קבע, ולכן גם אם הוא יעשה דירת ארעי, לא, למעלה מ-20 אמה אין דרכו של האדם לעשות דירת ארעי, לכן גם אפילו אם יעשה דירת ארעי למעלה מ-20 אמה, לא יצא ידי חובה. כן, זאת אם כן המחלוקת בין רבה, רבי זרע ורבה, ויש לזה השלכות הלכתיות, כלומר כל אחד לפי ההסבר שלו למסול הזה יהיו גם השלכות, נפקא מינה מה שנקרא, עלי הלכה. עכשיו, אם נתבונן היטב בפסוקים שכל אחד הביא, אנחנו נראה דבר אחד פשוט. רבה מביא טעם שמקורו במאורעות העבר. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. כן? זה מאורע של אהבה. רבי זרע מדבר על מאורע של העתיד, וסוכה תהיה לצל יומה מחורף. כלומר, רבי זרע שואב את אני יודע, את ההכרה הדתית שלו, את העירת שמיים שלו, נאמר. הוא שואב אותה מן העתיד. ורבה, דירת ארעי. העולם הזה הוא עולם ארעי, הוא שואב מן ההווה. כן? התחושה שלו, של הארעיות, הארעיות של העולם הזה, מזה הוא לומד את ההלכה. שבאמת שמה זה דרכם של חכמים, שאחד נאחז בעבר, השני בעתיד, והשלישי בהווה. כך שבאמת אי אפשר להכריע בין הדעות האלה, כי כל דעה ודעה מבטא שורש נשמה אחר של כל אחד מן החכמים האלה. יש יש פה גם הבנה אחרת גם של מהי המהות של הסוכה. כלומר, אם אנחנו מקיימים את הסוכה בתור מקום השראת השכינה, אז יוצא שבעצם מה שרבה מצפה מן הסוכה שהיא תפעל על האדם, שהיא תפעל שינוי אצלו בדעת. כן? אני יושב בסוכה, יש לי דעת חדשה, יש לי הרחבת הדעת. לכן עד 20 אמה אדם יודע. מה שאין כן רבי זרע רואה את הסוכה עד רבה בתור מה שממעט את הדעת. כלומר, צריך להיזהר שישאר צל בסוכה, כי הצל הזה מגן עליו. כלומר, הסוכה יש בה ממד של הגנה. ממה אני צריך להתגונן? מהשמש. מי זה השמש? כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. זאת אומרת, המפגש הישיר מדי עם הבורא עשוי לחלות אותי. יש בזה סכנה. לכן אומר רבי זרע, צריך שיהיה צל. הצל מאפשר מפגש ידידותי בין הנברא לבין הבורא. מדוע יש כל כך הרבה חמה בעולם? מתי עושים את חג הסוכות? אחרי ראש השנה ויום הכיפורים. ראש השנה ויום הכיפורים, אלה הם שני ימים שבסגולתם לחלות את הרע מן הנפש ולחלות את הרע מן העולם. לחלות את הרע מן הנפש בזמן הזה ולחלות את הרע מן העולם בזמן שבית המקדש קיים, שהיו שולחים את השעיר לעזאזל. כשיש סילוק הרע, יש הרבה הארה אלוהית. ואם הנברא איננו מוכן למפגש הזה, אז הוא יחלה. לכן צדקה עשתה איתנו התורה שצוותה עלינו לשבת בצל. זה ההרגשה שיש לרבי זרע. רבה מבין שהמפגש בין האדם לבורא הוא אפשרי רק אם הוא יכיר את העולם הזה בתור ערי. מה שאמרו, כי גרים ותושבים אתם עמדי. אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. כן? גרים ותושבים, אתם עמדי. תחליטו, או שאתם גרים או שאתם תושבים. כן? בעצם זה הדעות השונות. מעניין שהגמרא איננה תורחת להגיד לנו מהו טעמו של רבי יהודה. כלומר, רבי זרע ורבה, שלושתם מסבירים לנו מדוע חכמים פוסלים סוכה שהיא למעלה מ-20 במה. אבל מהו הטעם של רבי יהודה שמכשיר סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 במה? מוזר. הגמרא לא מסבירה. בעוד כמה דפים הגמרא אומרת שרבי יהודה סובר שסוכה צריכה להיות דירת קבע. בדיוק ההפך מדברי רבה. בעוד שרבה אומר שהסוכה היא דירת ארעי, רבי יהודה אומר שהסוכה היא דירת קבע. יש לזה אפילו השלכה הלכתית, שלדעת רבי יהודה צריכים לשים מזוזה בסוכה. אנחנו לא פוסקים כרבי יהודה. אבל לדעת רבי יהודה, כיוון שזו דירת קבע, זה חייב עם מזוזה. ומעניין, מה רוצה רבי יהודה לומר? רבי יהודה כנראה לומד מן המקדש, והמקדש הוא מקום קבע, זה הקבע בה הידיעה. זאת אומרת, לדעת רבי יהודה, מדוע זה הקבע בה הידיעה? ידוע שלדעת הרמב״ם בית המקדש מעולם לא חרב. ידוע, כן? הרמב״ם בהלכות בית הבחירה אומר שהקדושה שקידש שלמה את העזרה, הקדושה הזאת לא בטלה מעולם. גם קדושת ירושלים לא בטלה מעולם. מה שאין כן קדושת ארץ ישראל, לעניין תרומות ומעשרות, אומר הרמב״ם, קדושה כזאת יכולה להתבטל על ידי כיבוש של הגויים וכו' וכו', אבל קדושת המקדש וירושלים אינה בטלה. אומר הרמב״ם, מדוע? משום שקדושת ירושלים והעזרות מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. הוא מביא לזה כמה פסוקים, והשימותי את מקדשיכם, אף על פי ששמומין בקדושתן הם עומדים. ומזה יש גם מובן גם השלכה הלכתית, אומר הרמב״ם, לפיכך מקריבים את כל הקורבנות כולם, אף על פי שאין בית בנוי, ואוכלין קודשים, קדשים קלים בכל העיר, אף על פי שאין לה חומות, וקודשי קודשים בכל העזרה, אף על פי שאין שם קלעים. או? מה? גם מזבח לא צריך. גם מזבח לא צריך. בשביל לשחוט? לא צריך מזבח. השחיטה זה לא על המזבח. מה? לא, לא צריך לאכול. לא, גם בשביל לאכול, אתה לא צריך מזבח. אתה צריך לזרוק את הדם על גבי המזבח. אז אם אתה יודע בדיוק איפה המקום של המזבח, תזרוק את הדם, תאכל. אתה לא צריך מזבח בפועל. כן, ככה היא דעת הרמב״ם, וכך באמת ההלכה, שמקריבים את כל הקורבנות כולם, אף על פי שאין מקדש. נכון? מה? אז לפי זה יוצא שהבוקר הקרבנו את קורבן התמיד של שחר, והיום אחרי הצהריים הקרבנו תמיד, תמיד של בן הארבעים, נכון? כן, המספר, גם שמונה פרים וארבע עשר כבשים והכל, כן, מוסף היום והשעיר, הכל הקרבנו, נכון? ככה זה יוצא. מה? לא שמת לב? לא, אני אגיד לך את האמת, לא הקריבו. לא הקריבו, אבל ההסבר הוא שזה לא בסדר. היו צריכים להקריב מכל מיני סיבות, לא מקריבים, אבל מעיקר הדין צריך להקריב. עכשיו זאת אומרת, השאלה באמת למה הרמב״ם התאבל בתשעה באב. הרמב״ם כתב הלכות תשעה באב. לפי דבריו, מעולם לא חרב המקדש. אז למה הרמב״ם התאבל? היה בוכה בתשעה באב. הוא התאבל על הקירות. גם הקירות זה משהו, לא? זה מקדש, הוא קיים, אבל אין לו קירות. הוא קיים, אבל לא מקריבים. אז זה כואב הלב. על זה הוא מתאבל בתשעה באב. עכשיו, למה אני מעריך בזה? כדי להסביר שהמקדש הוא בעצם, לפי ההלכה, המקום הקבוע של הקדושה. עכשיו, רבי יהודה אומר, כשאתה בעסוקה, אתה בבית המקדש ממש. זאת אומרת, או אפשר לומר, אתה נמצא בחיי העולם הבא באותה שעה. ולכן, מה שנראה בעיני רבה ובעיני חכמים כדירת ערי, הוא דירת הקבע שלך ממש. כלומר, הפסיכולוגיה של הסוכה היא הופכית לפי חכמים ולפי רבי יהודה. לפי חכמים אני צריך להרגיש בעריות, ואז בעצם אני נשארתי בעולם הזה, רק שהעולם הזה הוא ערי, לעומת רבי יהודה שסובר שבסוכה אני נמצא בכלל בספירה אחרת לגמרי של מציאות, ואני עכשיו בעולם של קבע, כן? בעולם הבא, או במקדש. כן? זה בעצם מה שמסתר מאחורי הדברים האלה. הגמרא לא מסבירה את זה, מה? עכשיו מה, הסוכה לפי רבי יהודה זה משהו מעל השמש.
בכל זאת יש שכר.
בכל זאת יש שכר, נכון. כי גם בתוך הקודש יש מדרגות. עכשיו, יוצא שיש לנו פה, אם כן, ארבע הסברים שונים. עכשיו, השאלה, מה בעצם רוצה רבי, מה רוצים חכמים מאדם שיש לו סוכה שהיא גבוהה מ-20 אמה? מה הוא צריך לעשות? למעט. כן, צריך להקטין, להוריד את השכר או להוסיף בלטות. בכל פנים, להקטין את הרווח בין הרצפה לבין השכר. זה מה שהוא צריך לעשות. מה זה אומר שסוכה היא גבוהה מדי? סוכה גבוהה זה כאילו סוכה ש... כלומר, אם דרך הסוכה אני משיג השגות אלוהיות, כלומר, אני חש את השראת השכינה, השאלה היא עד איזה גובה של השגה אני יכול להגיע. אז יש כנראה איזשהו גובה שאני לא יכול לעבור אותו. כלומר, גובה של השגה. זה מה שאמרו, שארבעה נכנסו לפרדס, אז מי שמסתכל יותר מדי גבוה, נפגע, הציץ ונפגע. זה מסוכן. לכן, יש איזה גבול להשגה האנושית, צריך להירתע. זה כמו שאמרו, ויסתר משה בניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. אמרו חז"ל במסכת ברכות, בזכות כי ירא מהביט, זכה לתמונת השם יביט. כלומר, צריכה להיות איזושהי צניעות בהשגה השכלית. אם אדם חושב שהשכל שלו יכול להשיג את הכל, אז הוא בסופו של דבר נהיה פסול, זאת אומרת נוטה למינות. ולכן הוא צריך למעט את עצמו קצת. 20 אמה זה כנראה הגבול של ההכרה האנושית. זה פעמיים עשר, בעשרה מאמרות נברא העולם, ויש, כן, 10 מאמרות מן האדם אל מן הבורא אל האדם, ועוד 10 מן האדם אל הבורא, סך הכל 20, זה הגבול של ההשגה האנושית. זה אגב, זה גם המקסימום של מספר הברכות שאנחנו אומרים בעמידה. יש לנו 18 ברכות, ועוד ברכה אחת ברכת המינים, ועוד ברכה אחת שאנחנו אומרים בתעניות העונה לעמו ישראל בעת צרה, סך הכל 20. זה המקסימום של ההכרה שלנו, כן. נכון. אתה שואל שאלה יפה. כלומר, אתה אומר במעמד הר סיני, פרחה נשמתם של ישראל, נכון? מפני גודל הקדושה. ולא מוזכר שם שום שכח, נכון? ירד ענן על ההר, נכון? אבל האמת היא שהגמרא דנה על זה בהמשך. הגמרא אומרת דבר מאוד מפתיע. מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלה משה למרום. זה צריך לברר. אבל זה ברור שבמעמד הר סיני עמדנו בסכנה. הייתה בהחלט סכנה ממשית, ולכן גם העם ביקש ממשה קרב אתה ונשמע. ואני אדבר עמנו אלוהים בנמות. עכשיו בואו נמשיך בסוגיה. אגב, כן, זה לגבי הגובה. מה עם הנמיכות? כן? הסוכה צריכה להיות גבוהה לפחות 10 טפחים. מה זה בא לומר לנו? יש גבול לענבה. יש גבול לענבה. כלומר, צריך גם איזושהי עזות דקדושה מינימלית. אדם שאין לו 10 טפחים גובה, כן? או הסוכה שלו אין לה 10 טפחים גובה, אז הוא לא מתחיל את עבודת השם. צריך איזשהו עמוד שדרה מינימלי. מה זה הדפנות? הדפנות זה המאמץ שאדם מתאמץ כדי להגיע עד ההשגות השכליות שהן בסכך. מהו המאמץ שאדם צריך לעשות כדי להגיע להשגות שכליות? מידות. צריך מידות טובות, כן? רבי חיים ויטל, בספר שער הקדושה אומר, מי שאין לו מידות טובות שלא ילמד תורה. סכנה, זה מסוכן. אז צריך לפחות מינימום של מידות. כמה? 3 דפנות. מה? 3 דפנות. אני יודע שבספר מסילת ישרים מבואר שכדי לדעת את השם, אדם זקוק לעבור דרך 4 שלבים. ישר, צדיק, חסיד, קדוש. ראשי תיבות, יצחק, כן, לפי ישרים, ובסי צדיקים, ובשן חסידים, ובקרב קדושים. צריך אדם להיות ישר, צדיק, חסיד וקדוש. אלה הם 4 דפנות שהאדם זקוק להם כדי להגיע עד הסכך. אז כשאומרים שצריך לפחות 3 דפנות, סימן שצריך להיות לפחות ישר, צדיק וחסיד. אם אתה, קדוש נגיד מבטרים לך, זה לא הכרחי. אבל אם אתה רוצה להגיע לדעת השם אמיתית, צריך לפחות ישר, צדיק וחסיד. זה ברור מה זה, כן? ישר, הגדרה, מי שרוצה לעשות את הטוב. אף על פי שהוא עוד לא עושה, אבל הוא רוצה. זה מידה טובה. צדיק, זה מי שכבר עושה את הטוב ואינו עושה את הרע. חסיד, הוא עושה יותר ממה שביקשו ממנו, הוא עושה יותר מטוב. ישר, צדיק וחסיד. שאין לה 3 דפנות, שולם. איך אתה רוצה לדעת את השם, להגיע להשגות עליונות עד הסכך, אם אתה את המידות שלך לא תיקנת לפחות? האם צריך הרבה חסידות או מעט חסידות? אפילו טפח, קצת. נכון. 2 כהלכתם, 3 אפילו טפח. ישר וצדיק אנחנו לא מבטרים לך. אל תהיה ישר, כלומר רוצה לעשות טוב ותסתפק בזה. אני הייתי מאוד רוצה לעשות טוב, כן, אבל אתה עושה רע. זה פסול. אדם יאמר, לא, אני כבר צדיק, לא צריך להיות ישר. זה הנציב מבולוז'ין בהקדמת ספר בראשית אומר, הקדוש ברוך הוא שונא צדיקים לא ישרים. כנראה שיש שני סוגי צדיקים, יש צדיקים ישרים, צדיקים עקומים. כן? מסביר, מה זה צדיק עקום? עקום, סליחה? לא, צדיק עקום זה צדיק שאיננו ישר בהליכות עולמים. כלומר, אין לו דרך ארץ. הוא לא מתייחס אל הבריות כראוי, אין לו אהבת הבריות. אלא הוא עושה את צדקותו לבדו. זה צדיק שאיננו ישר. הוא צריך להיות גם ישר וגם צדיק. מה עם חסיד? קצת. זה מינימום. עכשיו כמובן זה יותר. כתוב מצווה מן המובחר של הסוכה יהיו 4 דפנות. גם תהיה קדוש, מה יש, מה רב בזה? אבל מתחילים בישר צדיק וחסיד. מה זה שחמתה מרובה מצילתה? מה? קצת יראה, כן? יותר מדי דעת אלוהים, זה גם מסוכן, כפי שאמר. יש אגב לפעמים בעיה, למשל, היה אצלי בסוכה, לפני כמה ימים, ביקר שם הרב דב ביגון. הייתה לי בעיה של חמתה מרובה מצילתה. כן? אחר כך קירצתי, שזה הבדל, אם אתה מכניס את החמה לתוך הסוכה, זה לא נפעם. לא פסוק. כן. טוב, בואו נתקדם. בשורה 18. כן, אני מדלג על כמה שורות, למרות שיש הרבה מה להאריך, אבל כדי שנתקדם. שורה 18. כן, בבקשה. מה? עשרה צפחים, מדוע צריך מינימום של עשרה צפחים? צריך אדם להיות קודם כל אדם. כלומר, אדם שיש לו יותר מדי בושה בעצמו, הוא לא יכול להתחיל לעבודת השם, הוא לא הביישן למת. לכן צריך קודם כל להיות אדם, בכל מלוא מובן המילה, עשרה צפחים זה אדם. פחות מזה, אומרת הגמרא, זה דירה סרוחה, ואין אדם דר בדירה סרוחה. כמן אזלה, לפי מי נתאים את דברי רבי יושיה אמריו? כן, הדה אמר רבי יושיה אמריו, מחלוקת בשן דפנות מגיעות לסחר, אבל דפנות מגיעות לסחר אפילו למעלה מ-20 עמד שערה, כמן כרבה דה אמר משום דלה שלטה בעינה, וכיוון דפנות מגיעות לסחר משום דלה שלטה בעינה. הסבר, רבי יושיה אומר, ש, בשם רב, שכל המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, אם הסוכה היא סולה למעלה מ-20 עמד, נאמרה רק בסוכה שהדפנות שלה לא מגיעות על הסחר. זה הסוכה הפסולה, כלומר שיש עליה מחלוקת. אבל אם הדפנות מגיעות עד הסכך, אז הסוכה יכולה להיות יותר גבוהה מ-20 רמה. וכולם יסכימו שזה קשה. מדוע? בגלל ש... באופן פורמלי, בגלל ש... כשהדופן נפסקת, אז האדם, נגיד, העין של האדם הולכת ועוברת לאורך הדופן, וכל שזה נפסק, נפסק. אז הוא לא יסתכל על הסכך. אבל אם הדופן בעצמה מגיע עד הסכך, אז העין של האדם הולכת ונמשכת עד שהוא מגיע עד הסכך, ולכן זה קשה. מה פירוש הדבר הזה? השאלה, מה זה צפנות שאינן מגיעות לסכך? כוונה שיש לאדם מידות, אבל המידות האלה הן לא לפי מידת ההשגה השכלית שלו. הוא אינטליגנט, מה שאומרים, הוא חכם מאוד, אבל חוכמתו קודמת ליראתו. אין לו מספיק, יראת שמיים. הצפנות שאינן מגיעות לסכך, זה פסול. כלומר, למטה מ-20 עמה, אז עדיין אנחנו מסכימים שיהיה קצת הפרש בין ההשגות השכליות להשגות המידותיות. יכול להיות שאדם באמת עוד לא תיקן את עצמו לגמרי, ובכל זאת הוא עוסק בעיונים עליונים, מופשטים. אבל שלא יגזים, אם זה רחוק מדי מן הצפנות, כלומר, באמת ההפרש בין המידות שלו לבין הסכך הוא הפרש גדול מדי, אז באמת זה יהיה פסול. שאלה נוספת, שואלת הגמרא בשורה 20, כמן אזלה עד אמר אבונה אמריו, מחלוקת בשן בא אל ארבע אמות על ארבע אמות. אבל יש בה יותר מארבע אמות על ארבע אמות, אפילו למעלה מ-20 אמה כשרה, כמן כרבי זרע, דאמר משמוצל הוא, וכמן דרוויחה איקת אל סוכה. תרגום. הגמרא מביאה דעה שנייה, הדעה של רב הונה, שאומרת שכל המחלוקת הזאת בין רבי יהודה לחכמים, הסוכה למעלה מ-20 אמה היא פסולה או לא, נאמרה רק במצב שהסוכה קטנה. כלומר, אין, יש לה בדיוק 400 על 400. זה 1.96 מטר על 1.96 מטר. כן? כי אמה היא בגודל של... כמה זה אמה? 48 סנטימטר. אז 4 כפול 48 זה... יש לי מישהו מהטכניון פה? זה יוצא... מה? 192, הנה זה אותו. כבר הייתי צריך להגיד, כן? 1.92 מטר. זה סוכה כזאת, אסור לה להיות גבוהה מ-20 אמה. אבל אם הסוכה היא יותר מ-400 על 400, אז רבי יהודה, גם חכמים מסכים לרבי יהודה שהסוכה הזאת תהיה כשרה. איך נבין את ה... מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא פשוטה מאוד. 400 מה זה? זה מקומו של אדם. אז אם יש לך סוכה אגואיסטית כזאת, שהיא בנויה רק לאדם, רק לאדם אחד, 400 על 400, זה מקומו של אדם. סוכה כזאת, אגואיסטית, הופכת את הרוחניות שלך, קרי את הסרח, גם כן לעסק אגואיסטי. אתה אוהב רוחניות למען עצמך. הסוכה כזאת פסולה. אבל ברגע שאתה יותר מרחיב מעבר ל-400, אז אתה כבר נותן מקום לחברתיות. יש לך מקום בסוכה שלך לעוד אדם חוץ ממך. וזה העיקרון שכל שדעת הבריות נוחה עמנו, דעת המקום נוחה עמנו. אבל אם אתה חי בצמצום, שאתה דואג רק לעצמך, אז אל תצפה להשגות גבוהות מדי, וסוכה שהיא תהיה גבוהה מ-20 למה, תהיה פסולה. פחות מ-20 למה זה בסדר. יש דעת אלוהים שפונה אל האדם האגואיסט. כן? הרי מותר לעבוד את השם על מנת לקבל שכר. מותר. זה לא עבודה מן המובחר, זה מה שנקרא עבודה שלא לשמה, אבל עבודה שלא לשמה זה קשה. אמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בנשמה. כן? אז מותר שהסוכה תהיה רק 400 על 400, אבל, לא, אבל שלא יצפה להשגה אלוהית גבוהה מדי. אתה מבין? עכשיו, יש לנו כאן שיטה שלישית. מה? הצל, זאת אומרת, שכיוון, הגמרא אומרת, מכיוון שהסוכה רחבה, יותר מ-400, אז גם אם הסוכה היא גבוהה מאוד, הוא יהיה בתוך צל הסוכה. וזה נעשה צל. זאת אומרת, הוא יוכל להסיק את השם באופן כזה שזה לא ישרוף אותו. צל בפנות זה שהאדם פונה רק אל הרגש שלו. כלומר, זה עבודת השם רק דרך הרגש ולא דרך השכל. וזה נגד החסידות, מה שנאמרתי. זאת אומרת, אסור לשבת רק בצל דפנות. עבודת השם חייבת להיות גם שכלית. מה? כי זה המידות. המידות זה עולמו של הרגש. כלומר, יש חוכמת הרגש במידות. כן? אהבת השם, יראת השם, כל הדברים האלה, הם מתחום הרגש. מה? מה? יש אהבת השם שכלית, זה בשכל.
כל העבודה על המידות זה רק הרגש?
לא, העבודה על המידות, כלומר, אדם שיש לו רק מידות ואין לו שכל, אז יש לו רק רגש ולא שכל. כן? נראה לי מתוך מבט פניך שאתה לא מסכים. תסביר, מה זאת אומרת? זה יש הסתכלות מסוימת. תגיד, יש לך קושיה, תגיד.
אוקיי, אם
קושים
בבית השכם, קושים את השגה, זה
שגה, נכון, בדיוק. אז זה מה שאמרתי. טוב. מה אתה אומר? לא, לא, לא מדבר. עכשיו אני בשורה 23. זה לא ממוספר, אבל זה קל למצוא, כי בין 20 לבין 25 קל למצוא 23. כמה נזלה? שואלים על עוד שיטה. הד אמר רב חנן בר אבא, אמר רב, מחלוקת בשינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו ושולחנו, אבל מחזקת יותר מכדי ראשו ורובו ושולחנו, אפילו למעלה מ-20 עמק שירה. כמעט דלק אחד. זאת אומרת, יש לנו פה שיטה שלישית, שיטת רב חנן בר אבא, בשם רב, שכל המחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים נאמרה בסוכה קטנטונת, לא סוכה קטנה, אלא סוכה קטנטונת. מה זה סוכה קטנטונת? שיש בה כדי להחזיק ראשו ורובו ושולחנו. כמה זה? לפי ההלכה, 7 טפחים על 7 טפחים. זה לא הרבה. כן? 7 טפחים, טפח זה 8 סנטימטר, אז מדובר על 56 סנטימטרים על 56 סנטימטרים. זאת, בסוכה כזאת נחלקו רבי יהודה וחכמים. מה? צינוק, משהו כזה. כן? אפשר שמה לשים אדם אחד עם צינוק. קטן. זאת, זה סוכה קטנטונת. אז בסוכה כזו נחלקו רבי יהודה וחכמים. מה זה? אבל מעניין, לא אמרו 7 טפחים על 7 טפחים, אמרו מחזקת ראשו ורובו ושולחנו. מה זה הסוכה הזאת? זה סוכה של מינימום הקיום. כלומר, אי אפשר אפילו לחיות שם כמו בן אדם, אבל אפשר לאכול ראשו ורובו ושולחנו. יש לו שולחן. השולחן זה בשביל לאכול. זאת אומרת, זה אדם שעדיין יש לו איזושהי הכרה שהוא מקבל. זאת אומרת, שאת החיים שלו הוא מקבל ממישהו אחר, הוא חייב לאכול. אז זה עדיין תקווה כלשהי להתחלה של חברתיות כלשהי. כן, אבל כל פנים, אם אדם מסתפק רק בזה, אז ודאי שההשגה שלו איננה יכולה להיות גבוהה, כלומר, למעלה מ-20 אמה. מה? זה הסתקפות? לא, מה פתאום? זה לא סיגוף. זה הניתוק שלו מן החוץ. הוא רוצה רק את ראשו ורובו בשולחן. אין חברתיות בכלל. אבל לא, יש קצת חברתיות בגלל שיש לו שולחן. הרי מתנו מחלוקת בית שמאי ובית הלל בהמשך, שבית הלל מכשירים סוכה שיש בה אפילו רק כדי להחזיק ראשו ורובו בלי שולחן. זה באמת מעניין. למה בית הלל מכשירים סוכה כל כך, עוד יותר, קטנה מקטנטונת? בית הלל אומרים, ראשו ורובו, בלי שולחנו זה כבר מספיק. בית שמאי אומרים לא, צריך ראשו ורובו ושולחן. המחלוקת היא פשוטה מאוד. אדם שיש לו רק ראשו ורובו בסוכה, מה הוא יכול לעשות בסוכה הזאת? הוא יכול רק לישון. לאכול הוא לא יכול, אין לו מקום לאכול, אבל לישון הוא יכול. לא, לא בעמידה, הוא אפילו בשכיבה. ראשו ורובו בשכיבה. כן? הרגליים בחוץ, וראשו ורובו בפנים. כן, מישהו שאל אותי, הוא אומר, אני הולך לשמור ביישוב שלי, אין לי סוכה, ואחרי השמירה אני רוצה לישון, מה לעשות? אמרתי לו, תיקח קרטון של פירות, ותשים על זה קצת שחף, ותישן שם. עם הרגליים בחוץ. אז סוכה שבה אפשר רק לישון, מה נשאר מן היהודי? הסגולה שלו. אז בית הלל אומרים, כל מקום שבו נמצאת סגולת ישראל זה עדיין קשה. בית שמאי אומרים לו, אני גם תובע מעשים, לכן הוא רוצה ראשו ורובו ושולחן. זו השאלה אם אנחנו עושים לפי, להלכה, על פי הסגולה או על פי הבחירה. ההלכה היא, כמו בית שמאי במקרה הזה, שהולכים לפי המעשים. בלי מינימום של מעשים אנחנו נפסול לך את הסוכה. אבל פי שיש גם מקום לשיטה של בית הלל, שהיא איננה להלכה, שמספיק ראשו ורובו, שזה יסוד הסגולה. בואו נמשיך בשורה 30. שורה 30. מי טיבה. זאת אומרת, מקשים פה על יסודה של ברייתא. כן, ראינו מכך שיש פה שלוש שיטות. יש שיטה שאומרת שכל המחלוקת בין רב יהודה לחכמים נאמרה רק במקום שהצפנות לא מגיעות לסכך. יש מי שאומר שכל המחלוקת נאמרה בסוכה של 400 על 400, אבל יותר מזה אין מחלוקת. יש מי שאומר לא, בסוכת קטנטונת נחלקו, שאינה מחזיקת אלא כדי ראשו ורובו ושולחנו, אבל מעבר לזה הסוכה תהיה קשרה אפילו למעלה מ-20 אמה. כולם מבינים? אסור להיות עייף בשעה כזאת. כן? או שענה רבה היום, אסור להיות עייף. עכשיו, תאמינו, לפני שהגעתי, נתתי שיעור במקום אחר, שם היה קול סגור ובלי מיזוג ובלי מיקרופון. נו, אז אתם פה במלון 5 כוכבים. אז מה כתוב כאן? מיטיבי, מביאים לנו את זה ברייתא. סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה ורבי יהודה מכשיר עד 40 ו-50 אמה. זו תוספתא, כן? תוספתא בפרק ראשון במסכת סוכה. אמר רבי יהודה, מעשה בהלני המלכה בלוד, שהייתה סוכתה גבוהה מ-20 אמה, והיו זקנים נכנסים ויוצאים לשם, ולא אמרו לה דבר. כן? כלומר, רבי יהודה מקשה, איך אתם אומרים שסוכה שהיא גבוהה מ-20 אמה פסולה? הנה, הלני המלכה, הייתה לה סוכה גבוהה מאוד, יותר מ-20 אמה, והרבנים לא אמרו לה כלום. אמרו לו, משם ראיה? אתה מביא ראיה משם. אישה הייתה, הוא פטורה מן הסוכה. למה הרבנים לא אמרו לה כלום? כיוון שהיא פטורה מן הסוכה. אז אין עניין להגיד לה שהסוכה שלה פסולה, כיוון שממילא היא פטורה. אמר להם, ועלו שבעה בנים אבו לה. ועל הבנים ודאי שחייבים בסוכה, לפחות מדי רבנה. כן, נגיד שהם קטנים, אבל קטנים חייבים מדי רבנה. ולכן מוסיף, ועוד כל מעשה עלו עשתה אלה על פי חכמים. כן, כלומר, למה לי לביטה ועוד כל מעשה עלו עשתה אלה על פי חכמים? למה להגיד את זה? אחיקה אמר לי, וזה מה שמתכוון לומר, כי תאמרו בנים קטנים היו, וקטנים פטורים מן הסוכה. כיוון ששבעה הבו, כיוון שהיו שבעה בנים, אי אפשר, זה לא עבד בהור חד שאינו צריך לאימו. ברור שבתוך שבעה ילדים יש לפחות אחד שהוא כבר, מה? כן, אבל כמה תאומים כבר יכולים להיות? נולדו לה 4 לידות, נכון? אז נגיד, אז יש ילד אחד בן 5, נגיד, 5, אז הוא כבר לא צריך לאימו. לא צריך לאימו, הכוונה שהוא לא צריך לאימו כדי להתקנח. כן? וכי תאמרו, קטן שאינו צריך לאימו מדי רבנן ודי מיכאי, והיא בדי רבנן לא משגחה. תשמה ועוד כל מעשה לא עשה אלא כי חכמים. זאת אומרת, כאן מביאים לנו ברייתא שמספרת על ויכוח בין רבי יהודה לחכמים, האם ללמוד משהו מהסוכה של אלוני המלכה או לא. מי זאת אלוני המלכה אגב? לא, שלום ציון המלכה היא אחותו של שמעון בן שטח. כן, אלוני המלכה הייתה מלכה גיורת מממלכה קטנה בצפון הפרט בשם חדיאב, ביוונית אנחנו קוראים לזה אדיאבנה, והיא וכל משפחתה התגיירו, והיא הייתה גרה בירושלים. כן, כלומר, אף על פי שהממלכה שלה הייתה בסוריה הצפונית, הייתה גרה בירושלים, היא מבית שני. כן, הלני המלכה היא האימא של מונבז המלך, מי ששמע על זה. אז היא הייתה צדקת, כמו שאנחנו רואים כאן, והיה לה סוכה. השאלה, הוויכוח כאן, האם ללמוד מהסוכה של הלני המלכה או לא. רבי יהודה כן לומד, חכמים לא מסכימים איתו. למה בהקשר הזה מזכירים לנו שהיא אישה פטורה מן הסוכה? באמת פה נשאלת השאלה, למה אישה פטורה מן הסוכה? ולמה את זה למדו דווקא ממלכה? יש ב... מה? יש בסוכה אלמנט מאוד מעניין. כתוב בתורה, בסוכות חושבתי את בני ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא פועל את הכל. זכר לענני כבוד. ענני כבוד, מי דאג להם? הקדוש ברוך הוא דאג לזה. זאת אומרת, אין שום... עכשיו, הסוכה המקורית, זו שממנה, שהייתה לנו ביציאתנו במצרים, הייתה הערה אלוהית. הערה אלוהית שאינה תלויה בנו. אנחנו לא עושים שום מעשה כדי לשבת תחת ענני הכבוד. אגב, זה גם ההלכה לגבי סוכה. אדם יכול לצאת ידי חובת סוכה בסוכה שאינה שלו. הוא לא צריך לעשות שום מאמץ. הוא עד כניסת החג לא עשה שום דבר, נח לו על מזרונו, נכנס החג, נכנס לסוכה של חברו, יצא ידי חובה. Okay? כלומר, זה בבחינת ענני כבוד, שהקדוש הוא פועל את הכל. לעומת זה לולב, אדם צריך להתאמץ. ולקחתם, לכם, מי שלכם. כך שאפשר לומר שהלולב מבטא פעולה זכרית, ועוד שהסוכה מבטא פעולה נקבית, פסיבית יותר. ולכן אישה פטורה מן הסוכה כי היא בעצמה סוכה. ולכן דווקא ממלכה, כי זאת מידת המלכות לפי המקובלים, שהיא הבחינה הנקבית בספירות, ולכן משם למדו שאישה פטורה מן הסוכה. היא פטורה מן הלולב, זה נכון, אבל נהגו ממידת חסידות, נשים נוהגות, אני שמעתי את סוף השיעור של הרב זיני, אל תדאגו, שאף על פי שאישה אינה חייבת בלולב, אבל נהגו ליטול לולב. כן? התנדבות נשים צדיקות מתוך חסידות יתרה ליטול לולב. כן? מה שאין כן לגבי סוכה, לא מצאנו שהתנדבו בדבר הזה. אגב, בגלל זה באמת אישה שרוצה ליטול לולב יכולה גם לברך. כידוע. מה? לא. כן. אבל נהגו דווקא במיוחד לגבי הלולב, אפילו אותם פוסקים שאמרו שאישה לא תברך על מצווה שהיא פטורה ממנה, לגבי לולב אומרים שפה זה יוצא מן הכלל, לא יודעים להגיע לה. אבל ככה כולם מבינים. כן. כן. לא. לא, האופן שבו אישה מתחברת לתורה זה באופנים אחרים לגמרי. זה לא באופן הלימודי, זה באופנים אחרים. ובכן, על כל פנים, יש פה ויכוח. עכשיו, על זה שנשאלת השאלה של הגמרא, איך להבין את הויכוח הזה מסביב לסוכה של הלני המלכה? בשורה 36. בסוף השורה, בשלמה דמאן דאמר, בשאין דפנות מגיעות לסכך מחלוקת. כן, כלומר, מי שהסביר שכל המחלוקת זה כשהדפנות לא מגיעות לסכך, דרכה של מלכה לשב בסוכה שאין דפנות מגיעות לסכך. משום אווירה. כלומר, זה מקובל שמלכה צריכה סוכה נעימה לשבת בה, ולכן אחד מדרכי הנעימות בסוכה, הדפנות לא מגיעות לסחר, כי צריך קצת אוויר. ולכן אפשר להבין שבזה נחלקו רבי יהודה לחכמים. אלא למה דאמר בסוכה קטנה מחלוקת וכי דרכה של מלכה לשאיר בסוכה קטנה? אמר רבה רבה רבדה לא נפתחה אלא לסוכה עשויה קיתוניות קיתוניות. כלומר מדובר בסוכה שבה יש מקומות קטנים לשבת בה, והם היו פחות משבע טפחים על שבע טפחים. וכי דרכה של מלכה לשאיר בסוכה עשויה קיתוניות קיתוניות? אמר רבה שהיא לא נפתחה אלא לקיתוניות שבה. כלומר מדובר שהייתה סוכה גדולה עם סלון גדול, אבל בתוך הצדדים של הסלון הזה, שהוא היה הסוכה של ידיעה מלכה, היו מקומות קטנים לשבת בה, לשבת בהם, ואליני המלכה ישבה במקום הקטן הזה כדי לכבד אותה, כלומר היא קצת מחיצות מהצדדים. כן, רבנן צברי בניה בסוכה מעליה ויפה, והיא עזבה בקיתוניות משום צמיותה ומשום אחי לא אמרה לדבר, ורבי יהודה סבר בניה גבה ויפה ואפילו אחי לא אמרה לדבר. טוב, זה פרטי פרטים של הדבר הזה. עכשיו, יש כאן שאלה, מיד אחר כך הגמרא מביאה את המחלוקת בין בית שמאי ובין בית הלל. מה גודל המינימלי של הסוכה? האם צריכה להיות מחזקת ראשו ורובו ושולחנו, או מספיק ראשו ורובו? ואת המחלוקת הזאת כבר יצא לנו בדרך אגב להסביר, אז אנחנו נדלג. נדלג ל... אפילו להפוך את הדף. שורה 30. כן, לא הייתם מאמינים, אה? תראה כל כך. שורה 30. הייתה גבוהה מ-20 אמה. ובן הבא, הצטבה כנגד דופן האמצעי על פני כולה. ויש בה הכשר סוכה, כשרה. ומן הצד, אם יש משפת הצטבה לכותל 400, פסולה. פחות מ-400, כשרה. טוב, נסביר את הציור, הציור קצת מסובך. יש לאדם סוכה שהיא גבוהה מ-20 אמה. והוא רוצה להקטין את החלל. אז יש פה שתי אפשרויות, כפי שאמרנו, או להוריד את הסחף, או להגביה את הרצפה. אז הוא החליט להגביה את הרצפה. ההגבהה הזאת נקראת הצטבה. כלומר, איזה מין במה קטנה שהוא עושה בתוך הסוכה, אבל מה, אין לו מספיק חומרים כדי להגביה את כל השטח של הסוכה, הוא מגביע שטח מסוים בסוכה, כשהשטח הזה מוקף בשלוש דפנות. אז אין בעיה, החלק המוגבה כשר, החלק שנשאר נמוך פסול. אז יש לו עכשיו חצי סוכה, אבל כשרה. אז הוא פשוט יצא לשבת שם בגובה של ההצטבה, כשר. עכשיו זה במידה, והוא עשה את ההצטבה הזאת, את ההגבה הזאת, באופן כזה שזה מוקף בשלוש דפנות. מה יקרה אם הוא עשה את זה מן הצד? זאת אומרת, שיש לו נגיד מצד שמאל דופן ומצד ימין ומצד קדימה דופן, אבל מצד ימין אין לו דופן, הדופן רחוקה. כן, אני לא בטוח שהציור ברור לכולם. מה? הוא עשה בצד, זאת אומרת יש לו סוכה שיש לה שלוש דפנות, היא גבוהה מ-20 אמה, והוא בנה מצד שמאל למשל. הוא עשה הגבה מצד שמאל. עכשיו יש לו בעיה שיש לו דופן שמאל, דופן קדמי, מה עם דופן ימנית? אז אומרים, זה תלוי מה המרחק בין הדופן הימנית לבין ההצטבה. אם הדופן הימנית רחוקה יותר מ-400 ואילך, פסול. פחות מ-400, קשה. מדוע זה קשה? זה העיקרון המכונה בשם דופן עקומה. זאת אומרת, אנחנו אומרים שהסכך מתחלק לשני חלקים. החלק של הסכך שנמצא מעל ההצטבה הוא סכך, והחלק שנמצא לא מעל ההצטבה אלא הוא גבוה מ-20 אמה והוא ממשיך את הדופן, הוא חלק מהדופן. יש לנו דופן עקומה שעשויה חציה סכך וחציה דופן. הציור ברור? מישהו לא הבין? אז כנראה שאו שאני מסביר נפלא, או שבכלל לא אכפת לכם, או שאתם מתביישים. מה? הסברתי יפה? יופי. טוב, אנחנו נבדוק אחר כך, מה? כן, חלק מהסכך הוא דופן, זה נקרא דופן עקומה.
אבל איך הדופן עקומה
מתקשר לחלק של ההצטבה? רגע, נעשה לך ציור, יש מישהו דף? דף לבן. הכל מוסבר. הנה אם זה מגיע. נא להכיר, זאת הסוכה מן הצד. אתה רואה? עכשיו אתם רואים? אבל אתה הבנת. מה שאתה רואה פה זאת האצטבה, פה זה הדופן, פה זה הסכך, ופה הסכך מפסיק להיקר הסכך, הוא חלק מדופן. בסדר? עד כאן ברור. מה שאלה לך, אדוני?
איך הדופן העקומה שזה בעצם הסכך והדופן מתקשר
לאצטבה? פשוט, האצטבה הולכת ועולה באופן תיאורטי. עד הסכך. טוב. זה וירטואלי קוראים לזה. בסדר? עוד עכשיו, יוצא שהחלק הקשר בסוכה הוא באמת החלק שמעלה עם הסוכה, ומה שפה פסול, אי אפשר לישון או לאכול שם. בסדר? לא, לא דווקא. לא דווקא. עכשיו, יש דיון על זה בנשק.
מה
העניין
השיר?
מה?
מה העניין השיר את החלק הזה של הסוכה?
אין לו חומרים, מה אתה רוצה? יש, נשארו לו קצת בלטות במחצה, הוא רוצה שם לעשות את זה בה. אין לו מספיק בשביל לחסות את כל השאלה. אפשר לעשות מדברים אחרים, רק לא להשאיר בסופה. אז בואו נחזור פה לפסקה. זה שורה 30. הייתה גבוהה מ-20 עבר ובנה בה יצטבה, כנגד אופן האמצעי הפני כולה, ויש בה הכשר סוכה, מה שיש בה לפחות שבעת פחים ושבעת פחים, כשרה. ומן הצד, אם הוא בנה מן הצד, אם יש מצפת הצטבה לכותל 400, שולה פחות מ-400, שירה. מה הייתה משמע לה? ואמרינן דופן עקומה, כלומר, מה הוא מלמד אותנו? שיש לנו דין של דופן עקומה? תנינה, הרי את זה אנחנו יודעים ממשנה אחרת. בית שנפחת וסיכך על גביו, יש מן הכותל הסיכוך 400, שולה. הפחות מכאן, שירה. טוב, אז יש מה, צריכות המסבירים מדוע בכל זאת אמרו את הדבר הזה. עכשיו, השאלה היא, מה זה הדין של דופן עקומה? מדוע דופן עקומה עד 400 זה כשר, מעבר ל-400 פסול. כן? בכלל, מה זה דופן? אמרנו, זה עבודת המידות. עד כמה מותר לאדם שהמידות שלו יהיו עקומות? זה השאלה. זאת הדרך הנכונה במידות. אבל לפעמים אדם הוא עקום, כן? הוא יצא מן הישרות המידותית. עד כמה, זאת אומרת, מה היא סטיית התקן המותרת? מה אתה אומר?
למה אפשר
לזה? מה?
כן, אפשר...
לא, אנחנו מציאותיים. אם תגיד שהאדם צריך להיות לגמרי ישר במידות, כפי שהוא יודע את השם, לא תמצא אדם בעולם שיודע את השם. למשל, הרמב״ם בספר 8 פרקים, בפרק 7, אומר שמתנאי הנביא, אני אגיד את זה בשפה שלי, אבל זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. מתנאי הנביא שהוא יהיה במאת האחוזים מסודר מבחינה שכלית. שהוא לא יעשה שום טעות בשכל. ו95% בנידות. כך אומר הרמב״ם. אין מתנאי הנביא שיהיה לגמרי שלם בכל המידות כולה. אז השאלה היא למה? אז באקדמיה יגידו לך כי הרמב״ם הוא אינטלקטואליסט, הוא יווני קצת, אז הוא מעדיף את השכל לעצמי המידות. כן? חז וחלילה כמובן, והראיה שהרמב״ם הרי קראו לו רבנו משה בן מימון, זאת ההוכחה שהוא לא היה פילוסוף. ולכן צריך להבין את זה אחר. מה שמתקר... מה, זה באמת? כן. לכוונת הרמב״ם היא שהנבואה היא דבר השם אל האדם. ואין אדם שהוא שלם בכל המידות. אז כך שאם אתה תדרוש 100% שלמות במידות כדי להיות נביא, זה סימן שאתה כופר בנבואה. זה מה שזה אומר. כלומר, הקדוש ברוך הוא חמל עלינו, מוכן לדבר עם היצור החסר הזה, האדם, שיש לו דופן עקומה. השאלה היא עד כמה. אז עד 400 זה בסדר, מדוע? ארבע אמות, הוא עדיין לא הפך להיות אדם אחר על ידי המידות העקומות שלו. כלומר, הזהות שלו הבסיסית נשארה, למרות שהוא קצת סטה מעצמו. אבל ברגע שזה עובר ארבע אמות, זה סימן שהקמימיות היא כל כך גדולה, שזה כבר אישיות אחרת לגמרי מה שהיה בהתחלה. זה כבר לא דופן. זה כבר לא אישיות. כן.
למה זה
בדיוק
אחרת? זה אמרנו
שמקומו
של אדם זה 400.
בדיוק. זאת אומרת,
זה בדיוק מקומו של אדם, זה
משהו אחר. זה בדיוק מה שהתכוונתי, כן. מקומו של אדם הוא 400, אז אם עברת את ה-400, זה כבר אדם אחר, זה כבר לא אותו אדם. מה? כלומר, לפעמים, תראה, יש בכל אדם מה שנקרא זהות מקורית. הזהות המקורית הזאת כמעט איננה מושפעת משינויי ההתנהגות. אבל לפעמים, אם האדם מגזים, אז הוא כבר משנה את האישיות שלו לגמרי. הוא אפילו, השורש שלו כבר לא ניכר, נאמר. לא ניכר עד כדי כך, שאנחנו אומרים, זה כבר לא אותו אדם, הוא אדם אחר. גם אמרו את זה באופן החיובי, שאדם שפוגש נביא, נהפך לאיש אחר. אז יש גם במובן הרע של המילה. כן, אז זה כמובן הדופן עקומה. מה אתה רואה?
האם זה מתכתב את כבר, זה יכול לדבר
כבר
למדן מושחת?
השאלה עד כמה, נגיד, למדן מושחת, השאלה עד כמה. יש אדם שהוא למדן, יש לו קצת קלקול, אז קצת קלקול שעד כמה נתפשר. כן, יש לנו למשל כלל שאסור ללמד תלמיד שאינו הגון. אבל תלמיד הגון חייבים ללמד אותו, נכון? יש במסכת סנהדרין מאמר כל המונע הלכה מתלמידו כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית. לכן אדם אסור לו למנוע מתלמידו ללמוד, בגלל שזה לא של הרב, זה של התלמיד. השאלה שואל המערשה שם, בסוגיה, מה קרה לרב הזה שהוא לא רוצה ללמד את תלמידו? לא מובן. כי אם זה תלמיד שאינו הגון, באמת זה צודק. יש הלכה שאסור ללמד תלמיד שאינו הגון. אם זה תלמיד הגון, אז באמת מדוע שהרב לא ירצה ללמד אותו? אומר המערשה, מדובר בתלמיד שזה גבולי אצלו. אנחנו מסופקים. יש מקום לספק האם הוא הגון או לא הגון. לכן אומר המערשה שההנחיה של הגמרא היא שמה לדון לכולם. כלומר, אם יש לך ספק אם הוא הגון או לא, אז תלמד אותו. כן? כלומר, וזה לא להחמיד. זה רק לדקר. אז זה הדיון שאנחנו דנים עליו, כאן, הארבע אמות האלה. כן? לכן, באמת, כיוון שדרך ארץ קדמה לתורה, צריך להיות הגון לפני שעובדים תורה, לכן בכל ישיבה יש מכינה של דרך ארץ, שבה האדם קודם כל לומד איך להתנהג, ואחרי זה הוא בא ללמוד תורה. מה? זה לא ככה? טוב, אז כשזה לא ככה, אז יש מה שנקרא מבחן קבלה. מה הבוחן בודק? כמובן, את האישיות של התלמיד. לפעמים הוא גם בודק אם הוא יודע ללמוד. אבל זה יודע שהוא קודם כל בוחן את האישיות. אז אם הוא רואה שהדופן התעקמה יותר מדי, זה לא יכול ללמוד את האישיות. ככה זה בכל האישיות. עכשיו, כן. נא להסתכל בשורה 36. הייתה פחותה מעשרה טפחים כשרה. לא, סליחה. לא, בדי שוב. הייתה פחותה מעשרה טפחים וחקק בה כדי להשלימה לעשר. יש לאדם סוכה, ידע, תשעה טפחים בלבד. זו סוכה מאוד נמוכה. אבל הוא רוצה לעשות את הסוכה הזאת הקשרה. אז מה הוא עושה? במקום להגביע את הסכך, הוא חופר באדם. חקק בה. כדי שמה, אם יש, עכשיו יש פה בעיה, שכשחופרים אי אפשר לחפור ליד הדופן, כי אז הדופן טיפול. אז קצת מרחיקים את החפירה מן הכותל. השאלה עד כמה אפשר להרחיק, וזה עדיין יחשב לדופן אחת. אם יש משפת חקק, כלומר החפירה הזאת, ולכותל שלושה טפחים, סולה. פחות משלושה טפחים, כשרה. כלומר, עד שלושה טפחים זה בסדר. זה נקרא לבוד. אגב, שימו לב שהגמרא לא חושבת שצריך להגביע את הסכך. מעניין. כן? כן, תעשה לי אומר, הגמרא לא אכפת לנו. כן? אז כנראה שמה שמספרים, שכשמכשירים את הסוכה צריך אחר כך להגביע את הסכך, זה לא נכון. מה? אתה אומר, זה פשיטה? לא, אני הבאתי פשוט דווקא הלכת. כן, אבל טוב, זה לא, לא עכשיו שיעור בהלכה, אבל יש לי כמה ראיות מה שאני אומר. כן. עכשיו פה נשאלת השאלה, בדופן עקומה אמרת עד 400. פה בחקק אתה אומר שלושה טפחים. יש הבדל גדול בין 400 לשלושה טפחים. אז יש עוד הגמרא, מה ישנה הטעם דאמר פחות מ-400? ומה ישנה אחד דאמר פחות משלושה טפחים? הטעם שם, דאיתה לדופן פחות מ-400 סגיא. כלומר, הדופן כבר קיימת, רק אתה רוצה להכשיר אותה. לכן מספיק 400. אחא לשבוי לדופן, פה הדופן עוד לא קיימת בסוכה הממוחה הזאת, הדופן עוד לא קיימת. לשבוי לדופן, כלומר ליצור את הדופן, פחות משלושה טפחים אין אילה לה. כלומר, צריך, אם יש שלושה טפחים, כן? ואם לא, אז יש פה דבר מעניין. זאת אומרת, מה זה דין לבוד בכלל? לבוד זה הכוונה שיש רצף, נכון? כלומר, פחות משלושה טפחים, אנחנו עדיין רואים שיש רצף בין החקק לבין הדופן שהייתה קיימת מקודם. זאת אומרת, השאלה היא עד כמה אישיות יכולה להיות אותה אישיות. למשל, עד כמה האדם יכול להיות לבוד? למשל, אומרים, לא טוב להיות האדם לבדו. מה פירוש לבדו? מחובר אל עצמו. כן, הרי כתוב, זכר ונקבה ברעם, אז אם כן, כשנברא האדם הוא היה זכר ונקבה, אז זאת אומרת שהוא היה לבדו, כוונה שהוא מחובר אל עצמו. כן? לכן היה צריך לעשות לו עזר כנגדו, כלומר לחתוך אותו לשני חלקים, כדי שהוא יכיר קצת את עצמו. זאת אומרת שכל זמן, כשהאישיות כבר קיימת, אז אנחנו יכולים לקבל סטיות באישיות עד 400. אבל אם האישיות עוד לא בנויה, היא צריכה להיות מחוברת אל עצמה. וזה חייב להיות פחות משלושה טפחים. למה? מה זה טפח? אנחנו נראים מהמשך הסוגיה, נספיק להגיע לשם הלילה, שטפח זה הרוחב של הפנים של האדם. כן? זה הגמרא אומר, סתם פנים טפח. כן? אז אם אתם רוצים למדוד מה זה טפח, תיקחו את הפנים שלכם, תמדדו, תראו, אם זה לפי רב חיים מנאי או לפי החזון איש, אפשר לדעת. כן? אז כן, זה לפי רב חיים מנאי, 8 סנטימטר. כן. מה? אחרי המעלי. אגב, אני, אז שלושה טפחים, אז הכוונה זה המרחק בין שתי אישויות. אם יש שני טפחים, למשל, שני טפחים זה אישיות שנוגעת באישיות, אז זה יכול להיות אישיות אחת. ברגע שיש עוד פנים שלישי, עוד פרצוף שלישי בין שני אנשים, זה כבר מרחק מוחלט. לכן, עד שלושה טפחים זה, כלומר, בשלושה טפחים זה כבר לא לבוד, פחות משלושה טפחים זה יכול להיות לבוד. בואו נתקדם. כן. כן. למה זה לא טוב להיות לבדו? זה לא טוב שהאדם איננו יכול להכיר את עצמו מבחוץ. אדם, ברגע שאדם הוא יותר מדי מחובר אל עצמו, הוא לא יודע מי הוא. מה הבעיה? זאת אומרת, כדי להכיר דבר, אני צריך להיות קצת חיצוני לו. למשל, למשל, אם אדם רוצה לראות איך הוא נראה, הוא צריך להסתכל במראה. אז המראה היא לא בו. בלי מראה, אדם לא יכול לראות את הפנים שלו. הוא לא יודע איך האף שלו נראה. טוב, אבל זה קשור אולי לשיעור אחר, על זוגיות. צריך לשכנע את הרווקים שזה לא טוב להיות לבדו.
רק דיבר על התקנות.
כן. פירושים יערוב, כן, זה תמיד פירושים. לא נגיד. נא להסתכל עדיין באותו עמוד בשורה 51. שורה 51. כתוב, ושאינה גבוהה 10 טפחים. סולה, כן? ידוע. סוכה שאינה גבוהה 10 טפחים, סולה. מנהלה. כן? אז זה בא הדיון, מניין ההלכה הזאת, וכאן מגיעים לדברים שהם כמעט מעשה מרכבה. איתמר, רב ורבי חנינה ורבי יוחנן ורב חביבה. ארבעה חכמים. מתנו בכולה סדר מועד, כל כי הזוגה חילופי רבי יוחנן מעלי רבי נתן. כלומר, בסדר מועד, כל מקום שתראה את הזוג הזה, במקום רבי יוחנן תגיד רבי יונתן. ארון תשעה וכפורת טפח, הרי כאן עשרה. זאת אומרת, ארון הברית, שבו היו הלוחות, היה בגובה של תשעה טפחים. למה? כתוב, אמה וחצי קומתו, נכון? אם אמה זה שישה טפחים, אז אמה וחצי זה תשעה טפחים, וכפורת הייתה עוד טפח, סך הכל, עשרה. נו, אז מה אכפת לנו שהיא הייתה בגובה עשרה? וכתיב, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נגלה מעל הכפורת, סך הכל, אם כן, הקדוש ברוך הוא לא ירד למטה מעשרה צפחים. מה זה אומר? שעשרה צפחים מהווים רשות בפני עצמה. אז זה המינימום. אם היה אפשר לרדת יותר, הקדוש ברוך הוא היה יורד יותר, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה לפרוץ את גבולו של האדם, ולכן עד עשרה צפחים זה גבולו של האדם, ולכן עד עשרה צפחים זה קשה. זה מעניין מאוד שאנחנו לומדים את הלכות גובה הסוכה המינימלי באופן שזה יהיה דומה לתנאי השראת השכינה בישראל. זה מה שמוכיח גם, עדיין, שוב, שהסוכה עניינה השראת השכינה. זה מין מקדש, במקרה הזה, קודש הקודשים. אם האדם עושה סוכה כראוי, אז הוא נמצא, כנראה, הוא במצא שהוא כמו משה, ששומע את הקול יוצא מבין שני הקרובים על הכפור. כן, אבל נראה שהגמרא דוחה את זה. זאת אומרת, כל ההסבר הזה הוא הסבר נכון, ואחר כך הגמרא אומרת שזה לא נכון. כן? זאת אומרת, שוב, המגמה של הבבלי, לבטל כל ההסברים המקדשיים. כן? אבל בכל זאת יש עריכות גדולה במקורות האלה. ותניה, רבי יוסי אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום. שנאמר, השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. אם כן, משה לא עלה, שכינה לא ירדה. כן? זה באמת מעניין הדבר הזה. כלומר, זה בא לומר שאין טשטוש גבולים בין בורא לנברא. אפשר להבין על רקע מה הדברים האלה נאמרו במקור. כן? כי יש איזה אקלים רוחני של טשטוש בין הבורא לנברא, זה הנצרות. אז רבי יוסי פה בא לתחום איזה גבול ברור. בורא זה בורא, נברא זה נברא. אל תבלבל. לא ירדה שכינה למטה, לא עלו משה ואליהו. אז זה שואל מראה, ולא ירדה שכינה למטה? זה שאלה נאיבית, כן? והכתיב, וירד השם. על הר סיני. אז יש תשובה, למעלה מעשרה צפחים. כלומר, השכינה ירדה על הר סיני, אבל למעלה מעשרה צפחים. אם זה כפשוטו מבחינה פיזית, אז אני לא משנה, כן. טוב. והכתיב, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. הנה אתם רואים, רגלי השם עומדים על הר הזיתים, למעלה מעשרה צפחים. טוב, פה הרמז לנצרות הוא עוד יותר ברור. למי שקרא את הבליהם, הקשר של הר הזיתים. ולא עלו משה ואליהו למרום, והכתיב הוא משה עלה אל האלוהים, למטה מעשרה. ומשה עלה, אבל לא עבר עשרה טפחים. ויעל אליהו בסערה השמיים, למטה מעשרה. יש, כלומר, אתם רואים, כל ה... מעמד הגדול הזה שבא עם סוסי אש ורכב אש ואליהו עולה, אז כל זה נתקע בעשרה טפחים, 80 סנטימטר זה עלה. נכון. טוב, רואים פה מה המגמה של הברייתא הזאת, היא בעצם באה להגיד פה סתרי תורה. כן, עשרה טפחים זה לא עשרה טפחים, ברור. כן, אלא עשרה טפחים זה מה שחכמי הקבלה מכנים שהם 10 ספירות. זאת אומרת, יש גבול שמבדיל בין הנברא לבין הבורא, וזאת ההנהגה של 10 מאמרות שבהם נברא העולם, או 10 הספירות שמדברים עליהם חכמי הקבלה, ויש איזה גבול שאותו אי אפשר לעבור. מה? כנגד הסכר. כן, המפגש הזה פנים ופנים, ועדיין זה הבדל בין פנים ופנים מאשר פנים בפנים, בתוך פנים. זאת אומרת, האידאל של המיסטיקות המזרחיות זה ההתמזגות בין הנברא לבורא. כלומר, זה מין, זה כביכול שהנברא יחזור לתוך האלוהות. הדבר הזה הוא עבודה זרה, כמובן, והוא גם פסימי מאוד. כלומר, זה אומר שהאידאל של האדם זה למות. זה מין מוות רוחני, מתוק, עליון, אבל מוות. ובעוד המעמד שאנחנו מכנים אותו עולם הבא, הוא מעמד כזה שהאדם עומד פנים אל פנים. כלומר, ההצלחה של הבריאה זה כאשר הנברא יכול לעמוד מול הבורא ללא מסכים ובכל זאת לא לכלות. או? ביטול היש. כן, יש מושג בתורת החסידות נקרא ביטול היש, מקורו בעברית ביטול היש. ובאוניברסיטה רגילים לומר, באוניברסיטה רגילים לומר שיש דמיון בין תורת החסידות לבין הבודהיזם. כן? מה? כמובן שלא. וההוכחה שהחסידים הם יהודים הרי. ולא, יש איזה יסוד. כלומר, החסידות זה על יסוד היהדות, זה חשוב לזכור את זה. ומה המשמעות של הביטול? זה ביטול, תמיד מניטו, זכרונו לברכה, הרב אשכנזי היה אומר, ביטול ולא יותר מזה. כלומר, ביטול זה לא אפסיות. זה כמו שהאדם מתבטל בשישים. בטל בשישים, אז הדבר הבטל לא נעלם, לא נאפס. אלא הוא הפך את מהותו מאיסור להיתר, למשל. כן? אבל הוא לא נאפס. זה כאן הביטול. השאלה אם אתה מדבר על אנשים, אתה מדבר על מה שגדוליהם הוא. זה השאלה. כן. עכשיו, כי כשמישהו נגיד מגיע להכרה שהוא בטל באינסוף, אבל יש מישהו שמגיע להכרה הזאת, לא? בסדר. לכן, זה מה ש... למה דברתי על כל זה? כן, שלא עלה למעלה מעשר. כן, זה פנים אל פנים, ולא ביטול מוחלט. והכתיב, אני קורא שוב הגמרא, והכתיב, מאחז פני כיסא פרשז עליו עננו. אז אומר, ואמר רבי תנחום מלמד שפירס שדאי מזיב שכינתו ועננו עליו. כלומר, איך יכול להיות, אז מה זאת אומרת שמשה כביכול היה ענן שירד עליו? למטה מעשרה. מכל מקום מאחז פני כיסא כתיב. זאת אומרת, כתוב שמשה אחז בכיסא הכבוד. בו תשובה נפלאה, השתרבו והשתרבב לכיסא הרסה ונקט בה. כלומר, הרגליים של הכיסא ירדו למטה מעשרה. כלומר, הכיסא נשאר למעלה מעשרה, אבל משהו זה צ'ופצ'יק ירד למטה, ואת זה משה תפס. מה המשמעות של הדברים האלה? לא, מה זה אומר בכלל? מה זה אומר שהכיסא יורד למטה ואפשר להיחס בו? מה זה הכיסא בכלל? נכון? יש ב... טוב, צריך להבין מה המקור של ההגדה הזאת. ההגדה הזאת מבוארת יותר במסכת שבת. שם מסופר שכאשר משה עלה למרום, המלאכים אמרו, מה זה צריך להיות? כן, מה לילוד אישה בינינו? מה, הוא אדם שבא מן החומר וכולי, מה הוא עושה פה? וביקשו לשרוף אותו בהבל פיהם. זאת אומרת, יש איזו קנאה בין העולם הנבדל לבין העולם הטבעי, בלשונו של המערב. והתשובה הייתה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אל תדאג, אחוז בכיסא כבודי. כן, תפוס את כיסא הכבוד, יהיה בסדר. כן, וכך באמת משה יכול היה לענות למלאכים, יש איזה דיאלוג שלם בין משה לבין המלאכים, כיצד הוא מונע מהם את ה... לשרוף אותו. ונתן להם תשובות נחרצות. עכשיו, מה שזה אומר, כן, כיסא הכבוד זה בעצם מה שנקרא אצלנו שורש נשמות ישראל. כלומר, אומנם האדם כיחיד הוא נמוך יותר מן המלאכים, הוא לא יכול להשתוות אליהם, לא יכול להתמודד איתם, אבל שורש נשמת ישראל זה למעלה מן המלאכים. כלומר, ברגע שאדם מתחבר אל הכלל, אז הוא מחובר אל מציאות שהיא גבוהה מזו של המלאך, ולכן הוא לא צריך לפחד מהם. זה, יש שאלה, הרי מחלוקת בין הראשונים, האם האדם נמוך מן המלאך או המלאך נמוך מן האדם. אומר רבי נחמן מברסלב, אין בעיה, האדם מתחיל נמוך מן המלאך והוא עתיד להיות גדול ממנו. הוא יתנל שיוחז בכיסא הכבוד. זאת אומרת, בשורש נשמות ישראל. איך נאחזים בשורש נשמות ישראל? אז זו כבר אסטרטגיה שלמה של תיקון המידות, של דבקות בצדיקים, שאנחנו לא ניכנס אליה כעת. אבל צריך לדעת שיש דבר כזה, כיסא הכבוד שאפשר לייחס בו. כן. זה הפנייה של הבורא אל האדם למרות חסרונו של האדם. המלאכים לא, הם לא יודעים מה זה כלל. כל אחד עובד לבדו. למשל, יש כאלה שיודעים להגיד קדוש, יש כאלה שיודעים להגיד ברוך. הם נותנים רשות זה לזה, אבל אף אחד לא מבין את השני. כן? זה אלה אומרים קדוש, אלה אומרים ברוך. אנחנו, ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. איזה מיוחדות שלה, מיוחד עם ישראל. עכשיו יש פה שאלה גדולה שהיא לראות שאלה צדדית. בשורה 5, כן? בשלמה ארון תשעה דכתיבה עשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו ואמר וחצי רוחבו ואמר וחצי קומתו. כלומר, איך אתה יודע שארון הברית הוא בגובה של, של תשע פחים? כתוב, אמה וחצי, זה כתוב מפורש. אלא כפורת טפח מנהלן, מאיפה לקחת שהכפורת היא בגובה טפח? עובי טפח. כן, הכפורת יכולה להיות אולי דיקט, דק, מילימטר. איך אתה יודע שזה טפח? אז יש פה עריכות דברים. דתנה רבי חנינה, כל הכלים שעשה משה נתנה בהן התורה מידת אורכן ומידת רוחבן ומידת קומתן. כפורת, מידת אורכה ומידת רוחבן נתנה, מידת קומתה לא נתנה. צא ולמד מפחות שבכלים, שנאמר ועשית לו מסגרת תופח סביב. מה לעלם טפח, אף כאן טפח. כלומר, אנחנו לומדים מן המסגרת של השולחן. מסגרת השולחן במקדש הייתה הפחות שבכלים, זה עובי של טפח. אז אם התורה לא פרשה מה העובי של הכפורת, אז אנחנו לומדים מן המסגרת של השולחן. מעניין, למה ללמוד מהמסגרת של השולחן? ואת הרי הגמרא מפלפלת, מדוע לא ללמוד מן הציץ, מדוע לא ללמוד מזה, מזה. יש כל מיני דעות.
גם של הארון.
מה?
הקירות של הארון, גם כן, אנחנו יודעים
את המילות
של הלוחות.
אבל הלוחות זה לא כלי. כן.
הלוחות יושבים בתוך,
בתוך הארון. בתוך אבל אתה לא יודע מה העובי של הארון. מה שאין כן, על המסגרת כתוב מפורש. כן, אבל זה דיוק, זה דיוק, זה לא מפורש בכתוב. מה שאין כן, מפורש בכתוב, עובי המסגרת, עובי המסגרת. דרך אגב, אז לומדים לגבי הכפורת. אפשר להבין, טוב, אפשר להבין, מה זה כפורת? כפורת זה גבול. כפורת זה כיסוי. זה כיסוי. מה קרה? כפרת זה כיסוי, זה הגנה, כן? גם לחפר, כשבאים לחפר על משהו, זה באים לחסות על התוצאות של החטא. החטא עשה כל מיני דברים איומים, עכשיו צריך לחפר, צריך לחסות. כן? וחפרת אותה, מבית ומחוץ, הכופת. אז כפרת זה כיסוי. הכיסוי, כל כיסוי הוא גבול, הוא בא להגביל את השפע. והשאלה, מאיזה גבול אנחנו לומדים? כן? גבול זה... האם זה גבול של מידת החסד או גבול של מידת הדין? אז הגמרא בהתחלה לומדת מהגבול של השולחן. השולחן זה מקור שפע החיים בעולם הזה. אין העושר, יש מה לאכול בשולחן, יש לחם הפנים. אז זה צריך להגביל, המסגרת זה מה שבא להגביל. אז לומדים את הגבול של ארון הברית מגבול אחר הידוע לנו. גבול של מידת החסד.
מה?
אנחנו נראה שהגמרא דוחה, לא אמרנו שהיא כן, אבל זה נראה שהגמרא דוחה. כן. אז רב הונא אמר, אני כעת קורא בשורה 15, מאחר. רב הונא אומר שלא לומדים את זה מן המסגרת, לא ניכנס לכל הקושיות שהגמרא מקשה על זה, אבל אומר, שלומדו ממשהו אחר. אבונה אמר מאחה, על פני הכפורת קדמה, ואין פנים פחות מטפח. זה מעניין. כן? צריך ללמוד את הטפח של הכפורת מן הפנים, זה שכתוב פני הכפורת. אם לכפורת יש פנים, משמע שזה בעובי של טפח. כי אין פנים פחות מטפח. מה? אה, יפה, אז זה שואלת הגמרא, ואימה כאפה דבר יוחנה. מה אתה אומר לי פנים טבע? אולי זה כפנים של בר יוחנה. נכון? מה? אה, אתם לא יודעים מה זה בר יוחנה. בר יוחנה זה במסכת מנחות, זה ציפור גדולה מאוד, שכתוב בגמרא שמה שפעם אחת היא איתי תוך כדי... תוך כדי מעוף, הטילה ביצה. והביצה הזאת הייתה כל כך גדולה שהיא הטביעה 60 ערים והפילה 300 ארזים. זה ציפור גדולה, נכון? נכון? אתם מאמינים לזה, נכון? מאמינים או לא מאמינים? זה כתוב בגמרא, חייבים להאמין, לא? כן? כן, אבל הזוהר אומר שמי שמאמין לזה הוא ליצן. כן. מערי דליצנותא, אומר לזה הזוהר. מה? מה המשמעות? בואו נראה, מה זה? כן? איפה מתנו בכלל הלכה הקשורה לציפור בתורה? שילוח הקן, נכון? אפרוחים או ביצים, נכון? והזוהר כבר בעצמו הסביר, ביצים אלה בעלי מקרא, אפרוחים בעלי משנה, נכון? אז אם מדובר שמה שהבר יוחני הטיל ביצה, אז זה בעלי מקרא. מה זה 60 ערים? איפה מצאת חלק בתורה שבו יש 60 חלקים? במשנה, 60 מסכתות שבמשנה, נכון? זאת אומרת שאם הביצה מטביעה 60 ערים, הכוונה שזה מצב שבו תורה שבכתב ותורה שבעל פה התאחדו. נכון? ומתי זה יהיה? רק לתורה. כן? בר יוחנה, אז הכוונה, זה הציפייה לגאולה באחרית הימים, כשיש התאחדות של תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, וזה מדפיס 300 ארזים שהם כוחות של מידת הדין של אדום. בסדר? ככה מסביר זה תרזוע. מה? כלומר, בסדר, זה לא ככה. עכשיו, אבל אז ברור שהאגדות האלה יש להם סוד, זה לא כפשוטו. אבל על כל פנים, אומרים פנים, אתה רואה ש... מה זאת אומרת פנים בכלל? אולי קצת ניכנס יותר לנקודות. רגע, באמת יש לנו זמן? מה? כן, להשאיר להם יש לנו זמן. מה אתם אומרים? מה עם הסליחות? יש לכם כוח, אתם רוצים סליחות? מה? יש זמן? איך שאתם רוצים. אמרתי לכם שאפשר לנסות. אה? טוב. לא ברור. 10:50 קבענו שחקים. בסדר. מה? יש זמן? טוב. אז... מה? טוב, אז בואו נמשיך. אז זה עליו נמצאת, מה הכוונה של הפנים? יש שתי אפשרויות להכיר אדם, או מצד הפנים שלו או מצד העורף שלו. אם אני רואה מישהו מצד הפנים שלו, אז אני מכיר אותו. מצד העורף שלו אני גם מכיר אותו, אני מכיר אותו פחות טוב. הפנים, כמו שאמרת, זה מגלה את הפנים. אפשר לומר, דרך הפנים אני פוגש את האינסוף שבזולת. ככה אומר פרופסור לוינס, זכרונו לברכה, כן? שהפנים זה הדרך שלי להכיר את האחרות האינסופית, משון אחר, האחרות האינסופית של הזולת. כן? ברור. כלומר, זה שאומר שהקדוש ברוך הוא משל יש פנים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה בא לגלות את האינסופיות של הבור. כן? אצל ה... זה ההבדל אגב בין התפיסה האלוהית בפילוסופיה והתפיסה האלוהית בנבואה. אצל הפילוסופים הם אומרים שאסור להגיד שהבורא הוא אישיות. הם חושבים שלהגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא אישיות זה מקטין אותו. אז מה הם מעדיפים להגיד? שהוא מושג, שהוא קטגוריה של התבונה. אז הם מקטינים אותו יותר. נכון? מה שאין כן, אנחנו, תלמידי משה, תלמידי הנביאים, יודעים שהפנים זה דווקא מה שמגלה את הממד האינסופי של הזולת. אם אני מסתכל על הפנים של מישהו, אני רואה את האינסוף שלו. מה? בוא נספר לך, כדי להסביר את זה. יש בספר הקדוש הנסיך הקטן, פרק ג' פסוק כ"ד, יש שם דיון. האדם אומר לחברו, אם אתה, שם אומר שם הנסיך הקטן, אם אתה אומר למבוגרים, יש לי חבר שיש לו עיניים טובות, והוא צוחק כל הזמן והוא אוהב פרפרים. אז מה אומרים לך המבוגרים? כמה הוא שוקל, איכן הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. בסדר? מה הוויכוח פה בין הילדים למבוגרים? הוויכוח הוא האם צריך לדעת אצל החבר שלי מי הוא או מה הוא. המבוגרים רוצים לדעת מה הוא. הגדרות, כמו של הפילוסופים. אבל מה שהנסיך הקטן פגש זה הפנים של החבר שלו, פגש את האינסוף שבו, לכן נשאר להגדיל. זה כמו שאדם יאמר שהוא אוהב את אשתו ויש לו הסבר למה. אם יש לו הסברים למה, זה כבר לא אהבה. ההסברים הם תמיד מעט לעומת השפע האינסופי של האהבה. אם לא, זה לא אהבה. נורא? מה? לא רגש, הפנים. יש בנו מרכיב אינסופי, קוראים לו הנשמה, אם שמעת.
כן, אבל... האחרות,
כן. השני הוא אחר בתכנית. בסדר? אז זה הכוונה, איך נפגשים עם הבורא. אז זה ברור שעל הכפורת חייב להיות פנים. אבל יש מדרגות בפנים. יש הפנים שאתה פוגש בעולם הזה, דרך הפנים של החבר שלך, וזה סך הכל 8 סנטימטר, ויש פנים דבר יוחני, שזה הגילוי של העתיד לבוא. אז לך תדע מה היה הגילוי בקודש הקודשים. האם זה היה כמו בר יוחני או כמו אדם רגיל? אז זה אומרת הגמרא, איפה זה? שורה? 16 כמובן. ואימא כי אפה דבר יוחנה, אז זאת אומרת הגמרא, תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מועד תפסת. יש איזה מידה בתורה, שכשיש לך שתי מידות אפשריות, אתה לוקח את המידה המינימלית. ואימא, אולי תאמר, כי אפה דציפרת דזוטה טובה. אולי תגיד, כמו הפנים של ציפור קטנה, וציפור קטנה זה 2 סנטימטר לפעמים הפנים, אז אולי הכפורת הייתה ואובי של ציפור קטנה. מה זה ציפור קטנה? זה משל למה? לשכל. כלומר, אולי השגת האלוהות שהייתה בקודש הקודשים הייתה שכלית בלבד. משה היה פילוסוף. אז זאת אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, רב אונה פני גמר. כלומר, הוא למד בגזרה שווה. כתיב אחא אל פני הכפורת, וכתיב אתה מת פני יצחק אביו. בום. אז מאיזה פנים למדנו עכשיו? מהפנים של יצחק. זה הגבול של מידת הדין. אתה לא לומד מן המסגרת של השולחן, שזה הגבול של מידת החסד, אלא אתה לומד מהפנים של יצחק, שזה הגבול של מידת הדין. ונלך מפנים של מעלה. אז אולי אם כבר תלמד מהפנים של הקדוש ברוך הוא, דכתיב, קראות פני אלוהים ותרצני. מה זה אומר? תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועד תפסת. ונלף, אז אולי נלמד, מקרוב. דכתיב, אל הכפורת יהיו פני הקירובים. כן, אולי תלמד מהפנים של הקרובים. למה אתה לומד מהפנים של יצחק? אמר רב אחא בר יעקב, גמירי, אין פני קרובים פתוחים מטפח. כלומר, יש לנו מסורת, זה כבר לא לימוד משום פסוק, יש לנו מסורת שהפנים של הקרובים היו ברוחב של טפח. ורב הונא נמי מאח הגמיר, גם רב הונא למד משם. מה זה הקרובים? זה הגבול, פני הקרובים זה הגבול של מידת הרחמים. שזה שילוב של מידת החסד ומידת הדין, לכן יש שם שני קרובים, אחד כנגד החסד, אחד כנגד הדין, והשילוב שלהם זה מידת הרחמים. ומה קרוב? מה זה המילה הזאת? אמר רבי אבאו כרביה, שכן בבבל קוראים לי ינוקה רביה. כלומר, זה, רביה זה ילד קטן. אז קרוב זה כרביה, זה ילד קטן. לכן יש גם אגדה שילדים נולדים בקרובים. אמר לאביי, אמר לאביי, אלא מעתה דכתיב פני האחד, פני הקרוב, פני השני, פני האדם, היינו קרוב, היינו אדם. איך אתה יכול להגיד, אם כן, אתה רואה שהפסוק מבדיל בין פנים של קרוב לפנים של אדם, אם כן יש טפח, אפי רב רבי ואפי זוטרי. כלומר, יש פנים מפותחות, פנים לא מפותחות. כן. וממאי דחללה עשרה בר מסככה, אמא בעדי סככה. כלומר, פה יש שאלה גדולה. אתה אמרת, כל מה שאתה למדת עכשיו זה מארון הברית, אבל זה לא נכון. למה? כי ארון הברית היה לו 9 טפחים גובה, ועוד טפח אחד כפורת. אולי צריך, אז אולי הסכך מקביל לכפורת. ואז יוצא שגובה המינימלי של סוכה יהיה 9 טפחים, ועוד טפח אחד של סכך, בניגוד להלכה. ובאמת זה יכול להיות שאם אנחנו נלמד מארון הברית, כך נצטרך להכריע. שהרי בזמן המדבר, בזמן המשכן, השכינה הייתה כל כך סמוכה לישראל, שיכול היה להיות שאדם ירגיש שגם שכינה ירדה למטה מעשרה, ושהכפורת הוא מקום ההתגלות. לכן מוכרחים ללמוד ממקום אחר, שהוא אלא מבית עולמים גמר. אלא למדנו את זה מבית עולמים. מה זה בית עולמים? זה המקדש. דכתיב, והבית אשר בנה המלך שלמה לשם, 60 אמה אורכו ו-20 רוחבו ו-30 אמה קומתו. וכתיב קומת הכרוב האחד, 10 באמה, וכן הכרוב השני. זאת אומרת, שלמה עשה מלבד הכרובים שהיו על גבי ארון הברית, הוא עשה עוד כרובים שעמדו על הרצפה. והכרובים האלה היו בגובה של 10 אמות. זה כרובים גדולים, 10 אמות. הגובה של הבית היה 30 אמה. מסקנה, הכרובים, הכנפיים של הכרובים הגיעו עד שליש הבית. מסקנה, גם במשכן זה כך. אין תניה, מה מצינו בבית עולמים כרובים בשליש הבית הן עומדים? משכנם כרובים בשליש הבית הן עומדים. זאת אומרת שגם הכרובים שעשה משה הגיעו עד גובה של שליש המשכן. המשכן היה בגובה של כמה? 10 אמות, נכון? 10 אמות. אז מה היה גובה של הכרובים? 3 אמות ושליש, נכון? אז יוצא כך, כמה ו-10 אמות, תכתיב 10 אמות עורך הקרש. כמה אבל הוא, אז יוצא שיטין פושחה, 60 טפחים. תלתה, תשלש את זה, כמה אבל 20 פושחה. נשארים 20 טפחים. דל 10 זה ארון וכפורת, פשו לי הוא 10, סוריד 10 של ארון וכפורת, יוצא שהחלל בין הכפורת לבין קצה הכנפיים של הכרובים היה 10 טפחים. וכתיב היו הכרובים, פורסי כנפיים למעלה, סוחחים בכנפיהם על הכפורת. קריירה חמנה שכחה למעלה מעשרה. זאת אומרת, אתה רואה שהכנפיים היו למעלה מהכפורת 10 טפחים, וזה נקרא שכחה. אם כן, סוכה צריכה להיות לפחות 10 טפחים גובה. כלומר, אנחנו השתחררנו מן הארון, עכשיו אנחנו לא לומדים את הגובה 10 טפחים מארון הברית, אלא מן החלל שבין הכפורת לבין כתפי הכרובים. זה עלינו מדרגה, ולמדנו בזכות בית עולמים. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת את זה, אנחנו מגיעים לידיעה הזאת מכוח בית המקדש. נדלג לשורה 29. הניחה לרבי מאיר דאמר כל האמות היו בינוניות, כלומר שסתם אמה במקדש הייתה של שישה טפחים, אלא לרבי יהודה דאמר אמה של בניין שישה טפחים של כלים חמישה, מה יקרה למאמר? אז נשאר לך, באמת, אם האמות של ארון הברית היו של חמישה טפחים, ארון וכפורת כמה הווה להו, תמניה ופלגה, פשו להו חצרי ופלגה, אם הסוכה דאביה חצרי ופלגה, אז יוצא לפי זה שהמרחב, המרווח שבין הכפורת לבין כנפי הכרובים היה 11 טפחים וחצי, אז ינסו להבין למה, אלא לרבי יהודה, אז איך יודעים בכל זאת, לפי רבי יהודה שסובר שהאמות היו של חמישה טפחים, איך יודעים בכל זאת שהגובה של הסוכה צריך להיות לפחות 10 טפחים? אלא, ופה זה פצצה, אלא לרבי יהודה הלכתה גמירלה. זאת מסורת, נקודה. כלומר, כל מה שאמרנו עכשיו על ארון הברית ועל הכרובים, כל זה יורד לטמיון, נשאר לנו שזה בעצם הלכה למשה מסיני, זהו. שוב אתם רואים את המגמה של התלמוד הבבלי, לבטל את הלימוד מבית המקדש. זה רק לרבי יהודה. לרבי מאיר לא. נכון, אתה צודק. לפחות, אבל לפחות זאת, לרבי יהודה הצליחו. כן? ולהגיד שזה בעצם רק מסורת, הלכה למשה מסיני, שהסוכה צריכה להיות לא יותר נמוכה מ10 טפחים, וזה.
אבל דווקא רבי יהודה במשנה כן היה, כן למד מבית עולמי, הוא אמר שסתם היה לתנועה.
זה כתוב, אבל מה שאתה אומר זה כתוב בירושלמי, זה לא כתוב בבבלי. הבבלי מתעלם מזה. שורה 48. תנו רבנן. יש כוח או אין כוח? יש? טוב. תנו רבנן, שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. רבי שמעון אומר, שלושה כהלכתן ורביעית אפילו טפח. נחלקו כאן חכמים ורבי שמעון. רבי שמעון אומר שסוכה צריכה להיות עם ארבע דפנות, וחכמים אומרים מספיק שלוש דפנות. אז מה זאת אומרת? לפי מה שלמדנו שהדפנות הן כנגד ישר, צדיק וחסיד, חכמים אינם דורשים מן האדם להיות קדוש כדי שתשרה עליו שכינה. רבי שמעון מחמיר גדול, כי הוא מן המקובלים, והמקובלים יש להם דרישות יותר גדולות. אם אמרת לו קצת קדוש, אנחנו לא ניתן לך לדעת את השם, לא נאמין לך. כן, נא לעבור לרגע אחד ל... בעמוד האחרון בשורה 2, בסוף השורה, ואותו טפח אחד מעמידו. איפה שמים את הטפח? אמר רב, מעמידו כנגד היוצא. מה זאת כנגד היוצא? יש לאדם שתי דפנות בצורה של זווית, אז השלישי זה כנגד היוצא, הכוונה כנגד הקצה של אחד משני הדפנות. כך אומר, כך אומר את הגמר, כנגד היוצא. מה זה בא לומר? מה זה בכלל שמסתפקים בטפח? מסתפקים בקצת, זאת אומרת, לא דורשים ממך חסידות מלאה או קדושה מלאה, רוצים קצת. למה צריך קצת חסידות? למרות שהרי חסידות זה רק מידת חסידות. כי אנחנו מפחדים שאם אתה לא תנהג קצת מידת חסידות, אתה תיפול, אתה תצא מן הקדושה. לכן מעמידים את הטפח הזה כנגד היוצא, כדי שאתה לא תצא חס וחלילה מן הקודש אל המינות. מה? מינות, כן. אפיקורסי. אדם ש... כן, אדם שמסתפק רק בלהיות צדיק, סופו ליפול לתוך רע. מה?
מה?
לא, אבל הוא יגיע גם אל זה. מה? כי כך, גם את הגמרא, כך דרכו של יצר הרע. היום אומר לך עשה כך, ולמחר עשה כך, ובסוף אומר לך עבוד עבודה זרה ועובד. אדם שהוא לא חסיד קצת, אין לו שמירה. כן, הוא על הגבול, אז בסוף יתפתה לרע, פשוט מאוד. כן, זה גם מה שכתוב במסיעת ישרים, שזה רק קצת חסידות. מישל אל תרדל. עכשיו, אמר לרב כהנא ורב אסי, אמרה לרב כהנא ורב אסי לרב, ויעמידנו כנגד ראשתו, שתקרא. כלומר, למה אתה מעמיד כנגד היוצא? אולי תעמיד כנגד ראשתו. מה זה כנגד ראשתו? פה המפרשים עושים שמיניות באוויר, אף אחד לא נותן פירוש מספק. זאת אומרת, באופן כללי, המשמעות של להעמיד כנגד ראשתו, זה הכוונה לשים את הטפח הזה באלכסון. במקום שיהיה ישר, שיהיה באלכסון. איפה באלכסון? האם דבוק לדופן או לא דבוק לדופן? וזה באמת, נעשו פלפולים רבים. על כל פנים, יש הצעה שזה יהיה כנגד ראשתו. למה משולש נקרא ראשתו? בגלל שכשחורשים עם השור, אז בסוף התלנים הולכים ומתקצרים, ואז השדה נראה קצת כמו ראש של משולש, איזה שפיץ כזה. מה זה שור אצלנו בתודעה היהודית? זה שורש כל החטאים, נכון? בוודאי, חטא העגל. וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשר. אז צריך להעמיד לא כנגד היוצא, אלא כנגד שורש כל החטאים, כנגד ראשתו. איתמה נמה, אמר שמואל משמי דלוי, מעמידו כנגד היוצא, וכן מורין במדרשה, מעמידו כנגד היוצא. רבי סימון, כן, שורה 5, ואיתי מה רבי יהושע בן לוי אמר, עושה לו טפח שוחק ומעמידו בפחות משלושה טפחים סמוך לדופן. וכל פחות משלושה טפחים, שלושה סמוך הדופן, כלבוד דמה. כלומר, יש שיטה אחרת לעשות טפח שוחק. מה זה טפח שוחק? זה שאדם עושה טפח קצת יותר רחב מטפח רגיל. הרי סתם טפח זה ארבע אצבעות סגורות. טפח שוחק זה ארבע אצבעות שלא נוגעות אחת בשנייה, ואז יוצא שהאדם יכול לעשות דופן נוספת, על ידי שהוא מעמיד את הטפח הזה בקצת פחות מארבע משלושה טפחים מהדופן השנייה, ואז יוצא שיש לו דופן שלישי. דופן שלישי, זו דעתו של רבי יהושע בן לוי. למה הוא דורש את זה? שיהיה טפח שוחק. הוא רוצה שיהיה דופן ממש. כן, הוא לא מסתפק בטפח קצת, בקצת חסידות, הוא רוצה הרבה. כן, טוב, אני רואה שפה יש עוד הרבה מה לומר, אני רוצה להתייחס, נצטרך לדלג. נא להסתכל רק רגע בשורה 35. שורה 35. אמר רבי יוחנן, סוכה העשויה ככבשן. מה זה סוכה שעשויה ככבשן? סוכה עגולה, כן? בלי זוויות בכלל. אם יש בהיקפה כדי לשבע 24 בני אדם, כשרה ועם לב סולה. כלומר, הוא צריך שההיקף של הסוכה, העיגול הזה, יהיה ארוך כמו 24 בני אדם. מה הרוחב של בן אדם? אמה. אז הוא צריך בעצם שהעיגול של הסוכה יהיה ארוך כמו 24 אמות. לפה הוא לקח את זה. בכלל, מה זה סוכה עשויה ככבשן? תגיד, סוכה עגולה, למה אתה אומר ככבשן? למה יש זוויות בעולם הזה? יש מדרגות, יש סדר, נכון? קווים ישרים זה עולמו של האדם. כן, מה ש... זאת אומרת שיש קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, מעלה, מטה. יש איזשהו היגיון בקווים ישרים. קווים עגולים, כוונה שאין מדרגות. נו, באמת, בעולם הזה יש מדרגות או אין מדרגות, תגיד? בנגלה יש, בנסתר, הכל שווה, נכון? הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל. מה שנקרא? בהשוואה אחת. אבל זה סתרי תורה. איך נקרא עם סתרי תורה את החזל? קו שת רחמנה. אז זה כך, סוכה עשויה ככבשן, זה סוכה שהיא מתאימה לסוף. אין לה גבולות. הכל בלי זוויות. זה כך, עשויה ככבשן, קו שת רחמנה. כן, אז איך אפשר להתמודד עם דבר כזה? עם עולם ללא גבולות, ללא ערכים? זה מסוכן, לא? צריך בשביל זה כלים. מה עם הכלים? 24 ספרי התורה, ספרי התנ"ך, כ"ד ספרי אורייתא, נכון? לכן צריך 24 בני אדם, האדם זה היסוד המוסרי, צריך יסודות מוסריים, כלים מוסריים, כדי לקלוט את השפע הגדול.
אבל
זאת אומרת
שהשאיפה שתהיה סוכה עגולה?
לא, אין שאיפה לסוכה עגולה, אבל אדם רוצה להשיג את, רוצה להשיג את השפע הזה. אז הוא צריך לבוא עם כלים מוכנים. אם אדם למד הרבה תורה, יש לו כ"ד ספרים, אז הוא יכול לגשת אל השפע הגדול הזה. אין לו כפל ספרים, אז הוא עלול לצאת מן הקודש. זה מה שהוא אומר כאן, צריך 24 אנשים.
דווקא תורה שנכתב או שזה...
מה?
כל התורה כולה או שזה
דווקא
תורה שנכתב?
כל התורה שנכתב, כן. כמן, כרבי. אז עכשיו מנסים להבין לפי איזו שיטה, מהו השטח המינימלי של הסוכה לפי השיטה הזאת. קודם כל, הסוכה הכי גדולה שמצאנו כמינימלית, זה הסוכה של רבי, שדורש שיהיה 400 על 400. זה אמר כל סוכה שאין בה 400 על 400 פסולה. מגדי גברה באמתא יתיב. הרי אדם יושב באמה. כל שיש בהיקפו שלושה טפחים, יש בו רוחב טפח. כלומר, מה היחס בין ההיקף לבין הקוטר? שלוש, נכון? כך אומרת הגמרא, שהקוטר של... אם הקוטר הוא טפח, אז ההיקף הוא שלושה טפחים. נכון? כדאי לגלות את זה למתמטיקאים, הם לא יודעים, הם חושבים שהיחס בין הקוטר לבין ההיקף זה פאי, זה הרי לא נכון, הגמרא אומרת שזה 3. פאי זה 3.14 ועוד משהו, נכון? 3.14 זה גימטריה שדי. אבל בכל זאת, הגמרא אומרת שזה 3. איך הגמרא יודעת שזה 3?
חישבו.
לא, לא חישבו, מה פתאום חישבו? יש פסוק מפורש. שבים שעשה שלמה היה 30 אמה היקף, ו-10 אמה מספתא אל ספתא. מסקנה, פאי שווה 3. יש לכם בהם? כן. כל שיש בהיקפו שלושה טפחים, יש בו רוחב טפח. אם כך, בתרי שער, סגה. אז מספיק 12 אנשים, נכון? אם אתה עושה קוטר של 4 אנשים, אז ההיקף צריך להיות 12. אז הוא אומר, לא, אני מילה בעיגולה, אבל בריבוע הבעיה תפל. זאת אומרת, זה אם אתה לוקח עיגול, אם אתה לוקח עיגול אבל בריבוע, אז באמת יש, יש, יש זוויות, אז זה 4 כפול 4. אז כמה זה יוצא? 16. אז זה גם כן לא מסיק. רבי יוחנן אמר 24. מכדי כמה מרובה יותר על העיגול רביע? כן, רבע. בשיטה תגיד, אז מספיק 16. למה רבי יוחנן דרש היקף של 24? אז הוא אומר, לא, אני מילה בעיגול דנפיק מגו ריבוע. אבל ריבוע דנפיק מגו עיגול הבעיה תפה, משום מורה שאתה קרנה אדם. כלומר, השאלה אם כל מה שאמרת שהריבוע הוא יתר על העיגול רבע, זה בריבוע שמקיף את העיגול. אבל אם העיגול מקיף את הריבוע, צריך יותר. כמה צריך יותר? בואו נבדוק. מגדי כל עמתה בריבוע, עמתה ותריכום שבאלכסונה. הרי אם יש לך עמה בריבוע, אז באלכסון יוצא לך עמה ושני חומשים. זאת אומרת ששורש 2 שווה 1.4. מה? זה קצת יותר, מה? כן, אבל זה עדיין לא מדויק לגמרי. כן, שורש 2, אנחנו יודעים שזה קצת יותר מ-1.4. אבל אני אומר, זה 1.4. אז יוצא שהשטח של העיגול בשבסר, לא, להיקף של העיגול מספיק בשבסר נכר חומשי, זה הגיע, כלומר ב-16.8 זה יספיק לנו. לא דק, הוא לא דייק. רבי יוחנן לא דייק, הוא אמר 24, אבל בעצם מספיק 16.8. דאמרינן לא דק, פורטה, טובה, מי אמרינן, מה זה כל כזה, הפרש גדול, לא דק. אמר לי מרשישה ברד רב חיסדא לרב אשי, מי סבר גברה באמתה יציב, תלת הגברה בתרי אמתה יציב. זאת אומרת, איך אתה אומר, אתה חושב שאדם יושב באמה, זה לא נכון. אדם יושב בשני שליש אמה, כלומר שני אנשים, שלושה אנשים בשתי אמות. כמה אבי לי הוא? שיצר, אז יוצא בסוף ש-16 אמות מספיק. ענן שיבשר נחרחום שעבה עינן, אמרנו מה הוא 16.8. לא דק. אז באמת רבי יוחנן לא דיה. האמור דאמרינן לא דק לחומרה, לכולם דאמרינן, אני יוצא לפי זה שהוא נותן סוכה שהיא קטנה מהשטח הנדרש. אמר לרב אסי לרב אשי, לעולם גברה בעצמה יתיב, ורבי יוחנן מקום גברה לא כך חשיב. כלומר, כל מה שרבי יוחנן דיבר, הוא דיבר על אנשים שיושבים מחוץ לסוכה. כלומר, כל מה שאמרת, 24, ההיקף של הסוכה, אין הכוונה ההיקף של ההיקף של הסוכה עצמה, אלא ההיקף של העיגול שמקיף את ה-24 האנשים האלה. מה? מעגל החוסם, לא, מעגל שחוסם את המעגל. בקיצור, בסוף הגמרא אומרת איזה הסבר אחר, בשם דייני דקיסרי, אמרו, עיגולה דנפיק מגו ריבוע, ריבה ריבוע דנפיק מגו עיגולה פלגה, ואלוהי, טוב, זה, לא נכנס לזה עכשיו, אני רואה שכבר מאוחר, אבל אני רוצה רק לומר דבר אחד. יש פה שאלה, הגמרא פה נכנסת לחישובים גיאומטריים, והיא מתבונת, האם העיגול שמדבר עליו רבי יוחנן זה עיגול מתוך ריבוע או ריבוע מתוך עיגול? מגיע בסוף למסקנה שזה ריבוע מתוך עיגול. ויש השלם, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ מסביר שהעולם שלנו דומה לעיגול מתוך ריבוע. כן? העולם שלנו הוא עגול, כדור הארץ עגול, הרקיע נראה עגול. זאת אומרת, העולם הטבעי שלנו הוא עגול, אבל הוא בא מתוך ריבוע. מה זה ריבוע? זה עולם המלאכים. יש הרי ארבע מחנות שכינה של ארבע סוגים של מלאכים. זאת אומרת, עולם הערכים נראה עולם מרובה. העולם הטבעי הוא עגול, עולם הערכים הוא מרובה. אז מה יותר גדול? עולם הערכים גדול מן העולם הטבעי. אז זה נקרא עיגולה מגו ריבוע. אבל מצד האמת, יש למעלה מן הערכים, יש שפע אינסוף. שפע האינסוף הזה הוא עגול, לכן זה ריבוע מגו עיגולה. ורבי יוחנן, כשהוא דיבר על סוכה עשויה ככבשן, כך שדרחמנה, הוא התכוון לאותו שפע האינסוף. ולכן הוא דיבר על 24 בני אדם שמקיפים כנגד 24 ספרי התנ"ך. כי אנחנו רואים מתוך הסוגיה עצמה, שמבחינה מתמטית זה לא מסתדר. הגמרא שמה בסוף מגיע למסקנה שהיא לא מבינה את דברי רבי יוחנן. או שרבי יוחנן טעה חס וחלילה. אלא מכאן ברור שרבי יוחנן, כשהוא אמר את ההלכה הזאת, הוא לא התכוון בכלל ללמד אותנו גיאומטריה, אלא הוא רצה ללמד אותנו סתרי תורה. טוב, אני רואה שהדברים קצת קשים בשעה הזאת, ולכן בזאת נפסיק. תזכו שנים רבות. ללמוד את אבות, חתימה טובה. רבי חנניה.